אדם הראשון, כשהוא פגם, עשה תשובה גדולה, תשובה קשה מאוד, 130 שנה. ועם כל זאת זה לא הספיק, עדיין היה צריך לרדת למצרים, ועדיין זה לא נגמר, ועדיין זה לא נגמר, המשיכו הגלויות בעבור כל מיני קלקולים ובלבולים שנולדו מזה שעדיין לא נגמר התיקון. ואנחנו הראינו בכל ההרפתקאות האלו, אנחנו השתתפנו בחיל אדם הראשון, ואנחנו התעיינו בכל ההרפתקאות האלו, ואנחנו עדיין בהרפתקאות האלו. למה? כי זה מה שגילה רבי נחמן ברסלב, שהוא ראה שכל הגאולה מתעכבת בגלל הנשמות האלו שפוגמות בברית, פוגעים בברית, ולא זוכים לתקן, ועוד פעם חוזרים, עולים למעלה, ועוד פעם חוזרים, וחוזר חלילה, ואין תיקון. לכן הוא שם את כל הכוחות שלו לסייע לנשמות האלו להגיע לתיקון. זו הייתה העבודה שלו. כל מה שיש לו הוא מסר בעבור הנקודה הזאת. תיקון הכללי רבותיי, זה תמצית של תהילים. זה הכל פרקי תהילים למעשה. ובמשך הדורות ידעו שכל 10 פרקים בתהילים זה בחינה של תיקון הברית. כל 10 פרקים בתהילים. כל 10 פרקים בתהילים זה בחינה 10 מיני נגינה. 10 מיני תפיקין, כנגד 10 ספירות, 10 מיני נגינה. אבל יש 10 פרקים מיוחדים. והיו גדולי עולם, קדושי עליון, שחתרו לגלות את 10 פרקים האלו, ולא גילו. אלא הסתובב העניין דווקא שהתגלה משמיים על ידי רבי נחמן ברסלב, שהוא מגלה לנו את הסוד הנפלא הזה, כי זה כל העניין של רבי נחמן ברסלב. תיקון הברית והתיקון הכללי, ושנזכה כל אחד מאיתנו לתיקון. מה שכל כלל, כל ישראל, כל שמות ישראל צריכות לזכות, זה עבודה כל השנה כולה, אז כל שנה זה שובבים. אז מה התייחד הזמן הזה? הזמן הזה יותר מסוגל. הזמן הזה יותר מסוגל, בזמן הזה אתה הולך על קופה יותר שמנה. מצד שני, המלחמה גם יותר גדולה. כי הצד השני לא יושב בשקט, הוא יודע במה עסקינה. אז הזמן הזה הרבה יותר מסוגל. הרי לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא ישאיר דור כזה בלי תיקון. רחמי השם ודאי גדולים ונוראים שמגיעים גם עד הדור שלנו. שגם לדור שלנו יהיה תיקון. גם לדור כזה חלוש. גם לדור כזה שתענית ציבור אצלו, זה נורא והיום, כן? אחרי כמה שעות כבר מבולבלים, אז גם לדור שלנו ודאי שיש תיקון. והרי לא ייתכן שהתורה תצווה עלינו דברים שאנחנו לא יכולים לעמוד בהם. התורה נאמר וחי בהם, אז איך נעמוד בצו... איך יתקיים וחי בהם כל כך הרבה תענית צריך להתענות? משובה בספרים הקדושים. אז לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא ישאיר אותנו בלי תיקון. ובכן רבותיי, רבי נחמן מברסלב עשה את כל התיקונים האלו. רבי נחמן מברסלב עשה את כל התיקונים האלו עוד בנערותו. מביא כאן בשפחי הרן, שפחי הרן סעיף ת'
והיה מתענה הרבה מאוד, וכמה פעמים התענה משבת לשבת, והכל בימי נעוריו ממש.
זה לא שבאמצע השבוע ככה לוקחים איזה חטיף קטן,
כל השבוע לא אוכלים, לא ביום ולא בלילה. שבוע שלם, ולפעמים התענה 2 פעמים שבת לשבת, רצופים, זה לזה. ואף על פי שהיה ילד שעשועים ומגודל ותפנוקים, והיה אדם דק מאוד, אף על פי כן לא היה חס על עצמו כלל, והתענה וסיגף עצמו מאוד, והתענה 18 פעמים משבת לשבת בשנה אחת. גם הבן מדבריו שהיו לו כמה וכמה מיני סיגופים, וכפי הנשמע מובן מדבריו שהיו לו כל מיני סיגופים שבעולם.
גם את זה הוא עשה, גם סיגופים הוא עשה.
אין גלגול שלג.
ואמר שהסיגוף, לאחוז עצמו, לבלי לחכך עצמו כלל, זה הסיגוף הגדול ביותר. ועל כל פנים הוא עשה עוד כל מיני סיגופים, וכל מיני טעניות, את הכל הוא עשה. כל מה שאנחנו מכירים ולא מכירים. מה שאנחנו מכירים ומה שאין לנו כוח להכיר. אין לנו כוח לא רק לעשות את זה, גם אין לנו כוח לשמוע על זה.
ואחרי כל זה, רבותיי, אחרי שהוא כל כך הרבה התייגע בתורה הקדושה יום ולילה, ולמד תיקוני זוהר,
כמובן שעשו פוסקים כמובן,
את כל השעס, הפוסקים, יומם ולילה, ותיקוני זוהר, וליקוטי תפילות, כן, יומם ולילה. עד כדי כך שהוא אמר, עשיתי את הכל, שברתי את הגוף שלי. ואחרי כל התעניות, וכל הסיגופים, וכל התיקונים, וכל המעלות של כל מה שהוא חיפש בכל מה שהוא מצא וטרח, הוא אמר, רבותיי, אני רוצה להגיד לכם, שאחרי כל מה שעשיתי, אני הגעתי להשגה, שהתבודדות היא מעלה עליונה וגדולה יותר מן הכל. אחרי כל מה שעשיתי, אחרי מה שברתי את הגוף שלי, הגעתי להשגה שהתיקון הכי גדול זה התבודדות.
אם כי מקום אחר הוא אומר, אני לא מחדש לכם מאומה. אני כאן חדש, מלא ישן. זה דברים ישנים. העניין של להתבלבר אל השם ולהתפעל אל השם, הכל דברים עתיקים וידועים, מחזל הקדושים, מאבותינו הקדושים, כולם התנהגו באופן הזה של להתפעל אל השם יתברך, לפנות לשם יתברך, ישירות. אבל הוא מגלה לנו שהוא הגיע להשגה שהעניין הזה עולה על הכל. בכל פנים, הזמן הזה של ימי השבבים זה זמן מאוד מיוחד בכל הבחינות שקשורות בתיקון הברית. כל הבחינות האלו בזמן הזה הוא מיוחד מאוד. הזמן הזה מאוד מסוגל. למה? כי עכשיו יש לך עסק עם מתחים שמנים, עם קופה שמנה. מצד אחד יאבקו איתך, מצד שני שיתנו לך סייעתא דשמיא. שאלה מה אתה מחפש, מה אתה רוצה פה בעצם? עד כדי כך שרבי נתן בזמן הזה בימי השבבים היה לו שני סדרים של תהילים. במשך השנה הוא היה אומר פעם אחת תהילים ביום, פעמיים בשנה היו לו שני סדרים של תהילים. כל מה שאדם זוכה לפנות לשם יתברך, לספר לו מה שנעשה איתו, להתחנן, ריבון השם ברחם עליי, לבקש מהשם יתברך מה שהוא צריך, ולספר לו מה שנעשה איתו, ולהודות, ולהתחנן, ולבקש, לעשות חשבון נפש, כל מה שהוא פונה לשם יתברך ישירות, זה תיקון נוראי, שימשיך על אדם כל מיני תיקונים למיניהם, וכל מיני זיכוכים למיניהם. שמתקן את האמונה, מזכך אותה, תקן את הברית, אשר להם כל מיני ישועות. ספר אהבת חיים גם כן מביא את העניין הזה, אומר שבימי השבבים כל מי שחס על נפשו, כל ימי השבבים יקרא את כל תיקון הכללי עם כל התפילה של אחריו. כך מביא ספר אהבת חיים. כל מי שחס על נפשו אומר, כל ימי השבבים יקרא כל יום את כל התיקון הכללי והתפילה של אחריו. מה שידוע לנו שמקובל כך, שתיקון הכללי הוא מוציא מאדם את כל הזוהמות, והתפילה של אחריו שוטף את האדם מכל הזוהמות. אם יהודי אומר, אני אהיה, אם יהודי אומר, אני לא מתייאש, אני אהיה, אני אזכה, אני יכול לזכות, אם יהודי מאמין בעצמו, הוא אומר למרות הכל, למרות כל מה שעובר עליי, למרות כל מה שאני, איך שאני נראה, למרות הכל, אני מאמין שהקדוש ברוך הוא ודאי יושיע אותי. אם יהודי אומר, אני אהיה, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אז אני אהיה איתך ודאי, אהיה אשר אהיה. אם אתה אומר, אני אהיה, אומר הקדוש ברוך הוא, יש לך הבטחה שאני אהיה איתך ודאי. אם אדם אומר, לא, חס שלום, גמרנו, אין מה לעשות, אז הוא חונק את עצמו בידיים. אבל אדם אומר, למרות הכל, אני רואה את התמונת מצב, זה מאוד דגום, אני לא רואה פה כיוון, הכל פה נראה סגור, חס שלום, ואף על פי כן, הקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותי, למרות הכל, ואולי תהיה פה ישועה, לא יודע איך, לא יודע באיזה צורה פילית, אני לא יודע, אבל אני יודע שהקדוש ברוך הוא לא יוצא את הילדים שלו, לא עושה את הילדים שלו, אז אני אומר, אני אהיה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, לא, אז אני אהיה איתך ודאי, אהיה אשר אהיה, לא, זה אני לא אעזוב אותך, לא עזבתי אתכם, אל תחשב שעזבתי אתכם, לא בגלות הזאת, לא בגלות אחרת, אני אהיה איתכם לעד ולנצח נצחים, אומר הקדוש ברוך הוא. לא אמרתי, לא ביטלתי את הצרות שלך, לא אמרתי שהבעיות שלך לא בעיות, לא אמרתי שאתה עובר חוויות קלות, אתה צודק, החוויות שלך חוויות לא פשוטות, אתה צודק שאתה עובר בלבולים לא פשוטים, אבל אף על פי כן, למרות הכל, אתה יכול לזכות, למרות הכל, אהיה אשר אהיה, למרות הכל. זאת אומרת, פגמי הברית גורם לאדם שהאמונה שלו נחשכת. פגמי הברית גורם לאדם שהאמונה אצלו חשוכה. ואז הוא מרגיש, כמו שהרבה פעמים שאלו אותי אנשים, אני לא מבין, למי מדברים פה? מה מדברים לקירות? מדברים לאוויר, חס ושלום. חס ושלום! למי אתה מדבר? אתה מדבר לקירות? חס ושלום! אתה מדבר לבורא עולם שמלוך כל הארץ כבודו, למי אתה מדבר? אתה מדבר לבורא עולם שמלוך כל הארץ כבודו. רק מה? כמה שאדם יותר מזדקך באמונה הקדושה, מקבל יותר חשק לגרעין הזה. וכמה שהוא יותר מזדקך בברית, אז יותר נפתח לו העניין הזה, ומתגלה לו העניין הזה. זאת אומרת, העניין של ההתבודדות, שאדם, קודם כל, בגלל פגמי הברית, מה זה בעצם ברית? ברית זה קשר. נחרטה הברית בינינו לקדוש ברוך הוא. נפגע לנו הקשר, הקשר התקלקל, צריך לחדש את הקשר. איך מחדשים את הקשר? על הדיבורים. על הדיבורים האלה מחדשים את הקשר. על הדיבורים שמחדשים את הקשר, הם ממילא מתקנים את הברית. ממילא האמונה מזדככת, וממילא נמשך על האדם יותר חשק, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, אין פלא בדבר שבתחילה אדם מרגיש כביכול מדבר אל האוויר. למה? פגמי הברית לא מניחים לו. אז הוא מרגיש כביכול שאין פה קשר.
למי אני פונה? למי אני פונה? ובכן רבותיי, אנחנו נמצאים פרשיות שבבים. פרשיות שבבים, משך השבועות האלו, ימים שמאוד מסוגלים, ימים מאוד מיוחדים בנושא של תיקון הברית. אנחנו צריכים להבין למה דווקא הימים האלו הם מיוחדים. למה דווקא ימי השבבים? ומה זה בכלל שבבים? נוסף לזה, אני רוצה לדעת מה קורה, איך מתבטאים רחמי השם יתברך בדורות האלו. איך מתבטאים רחמי השם על דור שלנו, בדור שלנו שהוא כל כך חלוש ועובר עליו כל כך בבלבולים, איך בדור שלנו מתבטאים רחמי השם הגדולים להמשיך לנו גם כן תיקון, שגם לנו יהיה תיקון. ובכן, קודם כל, מה זה בכלל שבבים? שבבים זה ראשי תיבות, ראשי תיבות של הפרשיות, של השבועות האלו. אז זה שמות, ועירה, בו, בשלח, יתרו משפטים. שנה מעוברת, אז גם כן יש לנו את התרומת תצווה, זה נקרא שבבים תת. זאת אומרת, יש לנו פה שמונה שבועות, שנה מעוברת, שנה רגילה זה שישה שבועות שבבים, שנה מעוברת זה שבבים תת. יש לנו פה שמונה שבועות שמיוחדים לתיקון הזה. מה קורה בזמן הזה? למה זה התיקון דווקא בזמן הזה? אז בפרשיות של השבועות האלו, עם ישראל יורד למצרים. עם ישראל יורד למצרים לערוד בפרך במצרים. אמנם הגזרה הזאת כבר נגזרה בין הבתרים, אבל יש נסיבה למה דווקא במצרים. למה דווקא עם ישראל יורד למצרים? צריכים לראות את המקורות ולהבין איך נעשה התיקון דווקא בשבועות האלו. מכיוון שעם ישראל יורדים למצרים, אז הם יוצאים אחרי כן ברכוש גדול. אז הפשטות ברכוש גדול, פשוט שהם יצאו עם שפע גדול. אבל פנימיות הדברים, שהם יצאו עם כל הניצוצות קודש שהיו בתוך מצרים. מאיפה הניצוצות קודש שהם נפלו למצרים? כשאדם הראשון חטא, אז נגרם בלבול גדול בכל העולם. אדם הראשון, צריך להבין מי זה אדם הראשון. אדם הראשון נשמתו כאלה את כל הנשמות. נשמתו הייתה מסוף העולם ועד סופו. עד כדי כך שמלאכי השרת בעצמם טעו בו, רצו להגיד לפניו קדוש קדוש קדוש. רצו להגיד קדושה לפניו. לכן כשאדם הראשון חטא, גרם בלבול של טוב ורע בכל העולמות. הכל קרס, הכל נפל. מכיוון שמצרים היא השתבחה בכל מיני תומעות למיניהם, אז שם במקום הזה התכנסו כל ניצוצות הקודש שאדם הראשון איבד, ולכן התיקון דווקא במקום הזה. לחלץ את הניצוצות קודש שעבדו במצרים. הגמרא מספרת כאן במסכת עירובין, אומרת הגמרא כך, אמר רבי מאיר בן אלעזר, כל אותם השנים שהיה אדם הראשון בנידוי, הוליד רוחין ושדין, שנאמר ויחי אדם 30 ומעט שנה, ויולד בדמותו כצלמו. מכלל דעד העידנה, אומרת הגמרא, לאו כצלמו הוליד. זאת אומרת, עד עכשיו הוא לא הוליד כצלמו. שואלת הגמרא, מיתי והיה רבי מאיר אומר, אדם הראשון חסיד גדול היה, כיוון שראה שנכנסה מיטה על ידו, ישב בתענית 130 שנה. הוא פרש מן האישה 130 שנה. אז כי כאמרין לנו מה שאמרנו מלפני כן, דחזה לאונסה. זאת אומרת, רש"י מסביר כאן מה שהוא ראה לאונסו בזמן שהוא פרש באותם 130 שנה, מזה נעשה שדין ורוחין, שזה בעצם מכל מיני מזיקין. זאת אומרת, אדם הראשון אחרי שהוא חטא והוא הבין את עומק החטא, 130 שנה הוא יושב בתענית, 130 שנה הוא פורש מאשתו, 130 שנה הוא מסתגף. ואז באותם 130 שנה באו רוחות וחיימו אותו, ומזה נברא מה שנברא. והניצוצות קודש האלו שהתלבשו באותם נגעים, הם נפלו במקום הזה שנקרא מצרים. ובני ישראל צריכים לרדת למקום הזה ולחלץ את כל ניצוצות הקודש האלו. איך זה נעשה? זה נעשה באופן של עבודה בפרך, וצריכים להבין גם למה. על כל פנים, אדם הראשון, אחרי שהוא חטא, הוא עשה את המקסימום. עשה את המקסימום שאפשר לעשות. פרישות, סיגופים, תעניות, 130 שנה, לא שנה אחת, לא 5 שנים, לא 10 שנים, לא 20 שנה ולא 30 שנה, 130 שנה. הוא עושה את המקסימום ומקבל סטירות לחי. הוא עושה את המקסימום ומתמים אותו, והוא לא מתייאש. הוא לא התייאש. אחרי 130 שנה כאלו, נולד שט, שעליו הושתת העולם. זאת אומרת, אילולא שאדם הראשון עשה את המאמצים שהוא עשה בתשובה, לא היה בכלל אפשרות לתיקון. רק אחרי שהוא עשה את המקסימום, ועוד נשאר עוד הרבה מה לתקן, אז בכלל יש אפשרות לתקן. והתיקון היה באופן כזה שיורדים למצרים, לחלץ את הניצוצות קודש שעבדו בגלל מה שקרה בזמן שאדם הראשון ישב בתענית בפרישות. וכל זה היה בעצם
שהוא נאנס, ונברא מזה מה שנברא, ויש הרי כנגד הקדושה, יש קדושה ויש כוחות סטרחה. אז יש מה שנקרא אדם בלי יעל. אדם בלי יעל זה כוחות סטרחה, הם עשקו את כל הנפשות האלו שנולדו בלי גוף, מהפגם הזה של האדם הראשון, ומזה הסטרחה קיבלה כוחות גדולים מאוד. כל זה במצרים. ובכן, יוסף בעצמו שיורד למצרים, הוא היה מה שנקרא ציר, הוא היה חלוץ. הוא היה צריך לרדת ראשון כדי להכשיר את הקרקע לירידת בני ישראל. רק על ידי שיוסף הצדיק עמד בכל ניסיונות הקשים שהוא עמד, היה אפשר בכלל לרדת בני ישראל למצרים לעמוד בניסיון. כאילו לאיזה מי יודע מה היה קורה, חלילה. אז בעצם יוסף הצדיק בכל הניסיונות הקשים, שעליו נורו כל הבליסטראות, על ידי זה הוא הכשיר את הקרקע שאפשר יהיה לרדת אחריכן ולעמוד בניסיונות ולצאת ממצרים בחוש גדול. אז בני ישראל צריכים לרדת למצרים, לחלץ, מה שאדם הראשון נכשל ואיבד לאונסו באותם 130 שנה שעשה את המקסימום. על כל פנים, בני ישראל יורדים למצרים לעבוד בפרך. למה דווקא בפרך? מה הנקודה פה? למה דווקא בצורה כזאת צריכים לחלץ את הנצרות קודש? אז רבותיי, יש נוסוד גדול מאוד שמגלה הרי הקדוש. כשהגויים מייסרים את עם ישראל, הם מפסידים. כשהגויים מייסרים את עם ישראל, הם מפסידים. למה? כל הכוח של הגויים, כל העשירות שלהם, כל השפע שלהם, זה בא מזה שנפלו במקום שהם נמצאים ניצוצות קודש. ועם ישראל צריכים לרדת למקום הזה, וכשבני ישראל מגיעים למקום הזה, המקום מתחיל לפרוח. בעבור הניצוצות קודש נמצאים שם. ואחרי שבני ישראל יוצאים מהמקום הזה, הם לוקחים איתם את כל הניצוצות קודש, והמקום מרוקן. וזה מה שקרה עם מצרים. אחרי שבני ישראל זזו מהמקום הזה, אז כתוב על בני שהמקום הזה, כתוב על מצרים, שעשהו כמצולה. והנצלו את מצרים, אומרים חז"ל הקדושים, עשהו כמצולה שאין בה דגה. רוקנו אותה לגמרי. כמו מצולה, כמו בריכה שאין בה דגים. מרוקנת לגמרי. למה? כי הם הוציאו משם את כל ניצוצות הקודש. אם כי עוד נשאר משהו, אבל הם הוציאו את כל מה שאפשר היה להוציא, כי אוטוטו הם היו נשארים עוד מעט שם, חס ושלום, היו שוקעים בשער ה-50. זה מה שגילה הרי הקדוש, שהם נפלו כבר לשער 49, ועוד מעט נשארים שם, אז דברים נופלים שער ה-50, ולכן היה צריך להוציא אותם בחיפזון, ולכן הגאולה הראשונה היא לא גאולה סופית, כי עדיין לא נגמר התיקון, בגלל החיפזון. אבל הם יצאו בחוש גדול, רוקנו את מצרים. על כל פנים, הרי הקדוש מוסיף לנו עוד נקודה, שבני ישראל, כשהם מתענים תחת ידי הגויים, הם מוצאים בולעם מפיהם. זאת אומרת שאדם מתייסר, מייסרים אותו, והוא מכוון, כשהאיסורים מחפרו לו, אז מתחפר לו והוא מזדקך. וכל המהלך של כלל ישראל, כשהם מתייסרים תחת ידי הגויים, הם מוציאים את כל הכוח מידי הגויים. זה סוד שגילה הרי הקדוש. על ידי שמתייסרים על ידי הגויים, מוצאים בולעם מפיהם. וזה מה שקרה במצרים. על כל פנים, אדם הראשון, כשהוא פגם, עשה תשובה גדולה, תשובה קשה מאוד, 130 שנה. ועם כל זאת זה לא הספיק, עדיין היה צריך לרדת למצרים, ועדיין זה לא נגמר, ועדיין זה לא נגמר, המשיכו הגלויות בעבור כל מיני קלקולים ובלבולים שנולדו מזה שעדיין לא נגמר התיקון במגלות מצרים. ואנחנו ראינו בכל ההרפתקאות האלו, אנחנו השתתפנו בחיית אדם הראשון, ואנחנו התעיינו בכל ההרפתקאות האלו, ואנחנו עדיין בהרפתקאות האלו. למה? כי זה מה שגילה רבי נחמן ברסלב, שהוא ראה שכל הגאולה מתעכבת בגלל הנשמות האלו שפוגמות בברית, פוגעים בברית ולא לא זוכים לתקן, ועוד פעם חוזרים, עולים למעלה, ועוד פעם חוזרים, וחוזר חלילה, ואין תיקון. לכן הוא שם את כל הכוחות שלו לסייע לנשמות האלו להגיע לתיקון. זו הייתה העבודה שלו. כל מה שיש לו הוא מסר בעבור הנקודה הזאת. ולכן באמת יוצא שמשמיים מסתובב, התגלגל העניין, שתיקון הכללי דווקא התגלה על ידו. כל כך טרח על זה, שיהיה תיקון לכל הנשמות. כל הנשמות שהולכות וחוזרות כל הזמן, ונתן את כל, כל מה שיש לו, את כל הכוחות שלו, על הנקודה הזאת, עד שמשמיים מסתובב גם כן העניין, שיתגלה על ידו תיקון הכללי. מה פירוש? תיקון הכללי, רבותיי, זה תמצית של תהילים. זה הכל פרקי תהילים למעשה. ובמשך הדורות ידעו שכל 10 פרקים בתהילים זה בחינה של תיקון הברית. כל 10 פרקים בתהילים. כל 10 פרקים בתהילים זה בחינה 10 מיני נגינה. 10 מיני דפקים, כנגד 10 מיני דפיקין, כנגד 10 ספירות, 10 מיני נגינה. אבל יש 10 פרקים מיוחדים. והיו גדולי העולם, קדושי עליון, שחתרו לגלות את 10 הפרקים האלו, ולא גילו. אלא הסתובב העניין דווקא שהתגלה משמיים על ידי רבי נחמן ברסלב, שהוא מגלה לנו את הסוד הנפלא הזה, כי זה כל עניין של רב נחמן ברסלב, תיקון הברית והתיקון הכללי, ושנזכה כל אחד מאיתנו לתיקון, מה שכל כלל, כל ישראל, כל שמות ישראל צריכות לזכות, אז ברסלב זה עבודה כל השנה כולה, אז כל השנה זה שובבים, אז מה התייחד הזמן הזה? הזמן הזה יותר מסוגל. הזמן הזה יותר מסוגל, בזמן הזה אתה הולך על קופה יותר שמנה, מצד שני המלחמה גם יותר גדולה, כי הצד השני לא יושב בשקט, הוא יודע ממה הסכינן. אז הזמן הזה הרבה יותר מסוגל. ובכן רבותיי, צריכים להבין מה זה בכלל עניין של ה... מה הקושי כאן בעניין של הברית, שכל כך צדיקים תרחו לגלות פה את העניין הזה, וכל כך צריך לייחד זמן מיוחד שנקרא שימי שובבים של התיקון. מובא בזוהר הקדוש, יש מאן דאמר אחד בזוהר הקדוש שאין תיקון על הנושא הזה, אין תיקון. יש מאן דאמר אחר שיש תיקון, אבל התיקון הוא קשה מאוד, תשובה קשה. ורב נחמן ברסלב מביא את זה בשיחות הר"ן, בשיחה עין א', שיחות הר"ן, מביא, בעניין מה שכתוב בזוהר הקדוש, שעל פגם הברית אין מועיל תשובה, אמר רבנו זיכרונו לברכה שאין הדבר כן, רק על הכל מועיל תשובה. ואמר שבזה המאמר זוהר אין שום אדם מבין פשט, רק הוא לבד. והכלל שבאמת מועיל תשובה ודאי על חטא זה, אפילו אם ירבה לפשוח אב שלום, רק מה, התשובה היא קשה. זאת אומרת, אם הוא הבטיח שיש תיקון, הוא אומר מצד אחד שעל הפשט כאן רק הוא יודע, ומצד שני כתוב שאין תיקון, והוא אומר שיש תיקון, אז ודאי שהתיקון מונח אצלו. חשבון פשוט. אם אתה אומר שהתשובה קשה, אם אתה אומר שיש דעה שאין תיקון, ואתה אומר שיש כן תיקון, אז ודאי, והוא יתווה כאן דרך, אז ודאי שפה מונח התיקון. מן הסתם, התיקון מונח בדרך שלו. על כל פנים, ארי הקדוש, בדברי אריזל מובא, שהתיקון על העניין הזה של פגם הברית, זה פה דלת תעניות. צריך להתענות 84 תעניות. 84 תעניות זה על פגם אחד. ופעמיים, פעמיים 84. ועל שלוש, שלוש פעמים 84. ועל 10, יש מחלוקת, יש בזה... דעות, יש דעות לכאן ולכאן. בעל התניא מביא שעל שלוש, על, אם זה יש ריבוי פעמים חלילה, אז, אז התיקון שלוש פעמים 84. זאת אומרת משהו כמו 252 יום. כן, כמעט כל השנה. השם ישמור. ולכאורה, שאלה מה עם הדור שלנו? מה עם הדור שלנו? איך אנחנו ממשיכים תיקון בעניין כזה? אנחנו בדור שלנו שטענית כל כך קשה, שטענית ציבור, שאדם מחויב מהשולחן ערוך היא כל כך קשה, אז מה איתנו? איך, מה יהיה איתנו? אז לנו אין תיקון? לנו שאין לנו כוח לטעניות, לנו אין תיקון? לא שייך שאנחנו נתענק כל כך הרבה טעניות לכאורה. אז לא אין לנו תיקון לכאורה. ולהבין רבותיי את הקושייה כמה עוד יותר גדולה, מובא בראשית חוכמה דבר נוראי. בראשית חוכמה נכתב על ידי תלמיד של הרמק, רבי משה קורדברו עליו השלום, והתלמיד של הרמק, התלמיד שלו קראו לו רבי אליהו וידש, חי בצפת. הוא חיבר ספר ראשית חוכמה. הרי הקדוש שלח אחריו להתחקות אחריו ולראות במה מדובר. אחרי שהוא התחקה אחריו, אמר הרי הקדוש שכל הספר הזה ראשית חוכמה נכתב ברוח הקודש. כך עיד אריזל על ספר ראשית חוכמה. דרך אגב, רבי נחמן ברסלב למד את הספר הזה 400 פעמים. בספר הזה הקדוש ראשית חוכמה, פה שאלה נוראית. שאלה נוראית. יש דעה שהתורה מחפרת, נכון? לימוד תורה, התורה מחפרת. לימוד תורה מחפר, התורה מחפרת. שואל הראשית חוכמה פה, שאלה עצומה. אם התורה מחפרת, למה דוד המלך נצרח לכל כך הרבה צומות וטעניות? דוד המלך, רבותיי, דוד המלך לא הפסיק ללמוד יומם ולילה. לא פסיק פומי מגירסי יומם ולילה. עד כדי כך שמלאך המוות, כשרצה לקחת נשמתו, היה חייב לעשות רעש שם במדרגות, כדי שהוא יסיח דעת מלימוד התורה, ועל ידי זה יכול היה ליטול את נשמתו. אבל פשטות, אי אפשר היה, כיוון דוד המלך היה יומם ולילה דבוק בתורה הקדושה. ולא די בזה. הוא ישן רק שיטין נשמין, שטנת סוס. יום ולילה תורה ותפילה. וזאת השאלה, שראשית חוכמה הוא שואל אם כך, אז למה דוד המלך עליו השלום היה צריך לצום עד כדי כך שהוא אמר כשלו ברכיים מצום? אם אתה דוד המלך כל כך לומד תורה יום ולילה, בשמה אתה צם? את התורה מחפרת. זו השאלה של ראשית בעל ראשית חוכמה. פרק שער קדושה, פרק י' ז', הוא שואל כך, ואמרו רבותינו ז"ל, שדוד המלך עליו השלום, ראש הסנהדרין והלכה כמותו בכל מקום, שנאמר נבון דבר והשם עמו, שהלכה כמותו בכל מקום. אם כן, למה נאמר עליו בתהילים, ברכי כשלו מצום? ומה שאתה אומר שדוד חוטא, אומרת הגמרא, כל מה דוד חוטא איננו טועה,
ועל זה גם כן מה שהגמרא מביאה, על אותו פגם דק שדקדקו איתו עם דוד המלך, שבאמת הוא נתן גרט קריטות, כן? כל הסוגיה שם שמובאת על דוד המלך, כל אומר דוד חותן על הטועה, ואף על פי כן, אף על פי כן מה שדקדקו איתו, אז הוא אומר כשלו ברכיים מצום. והרבותה שדוד המלך אומר כשלו ברכיים מצום, זה לא הפשט שקצת כאב לו הברך. זה לא דוד המלך. דוד המלך אומר ניחר גרוני, לא הפשט קצת, היה לו קצת כאב גרון, תן לו קצת ויטמין C, תן לו קצת. דוד המלך שאומר ניחר גרוני, זאת אומרת שהוא כבר השמיע כאלה זעקות בגרון, שהגרון שלו כבר ניחר, הוא לא יכול יותר. שהוא אומר כשלו ברכיים מצום, פשוט של דבר שהוא כבר הולך להתמוטט מצומות. למה? למה אתה צריך את כל זה? בשביל מה? אתה הרי יומם ולילה עוסק בתורה הקדושה. יומם ולילה. תורה ותפילה יומם ולילה. מי לנו כמו דוד המלך? וזו השאלה ששואל לראשית חוכמה, לראשית חוכמה כאן. אם יאמר מי שיאמר שהתורה מחפרת אבון, הלא דוד המלך, עליו השלום, עוסק בתורה היה יותר ממה שאנו עוסקים, והיה ברוח הקודש, למה סיגף עצמו בחינם, ולא שמח עצמו על עסק התורה, יומם ולילה שיחפר לו אבונו. אלא ודאי, מה שאמרו שהתורה מחפרת הוא, על דרך מה שפרש החסיד רבנו יונה, עליו השלום בשערי תשובה. בעניין מה שאמרו רבותינו ז"ל, שהעוסק בגמילות חסדים, שמחפרים לו על עוונותיו, גם זה מחפרים על עוונות, מי שעוסק בגמילות חסדים, תרץ רבנו יונה בשערי תשובה, שהפשט שם, מחפרים לו על עוונותיו, שתולים לו מהאיסורים עד תשובו, ממתינים לו עם האיסורים עד שיעשה תשובה. זה הכוח של גמילות חסדים. אומר הבעל שיטה חכמה אותו דבר לימוד התורה הקדושה. מעורר עליו כאלה רחמים שימתינו לו עד שיעשה תשובה. אבל תשובה צריך לעשות. ומה התשובה שלו? התשובה, אבל ודאי שצריך לתאר מעוונותיו, להתאר מעוונותיו בסיגופים ובתעניות כדי שתהיה תורתו רצויה. זאת אומרת, ודאי שהוא יצטרך לעסוק בתעניות וסיגופים. אז מה עשינו בעצם? מה תרצה לראשית חכמה? אנחנו הבנו תורה מחפרת, ובוודאי שיש בחינה שהתורה מחפרת, למרות הכל. אבל הוא אומר כאן, זה לא מספיק. הוא יצטרך ודאי תעניות וסיגופים. אז מה איתנו? פגם 1, 84 תעניות, וכן הלאה וכן הלאה. וזה רק הפגם הנושא הידוע. ומה עם כיבוד אב ואם? ומה עם חילול שבת? ומה עם מאכלות אסורות? ומה עם כעס 151 תעניות? ומה עם דברים שהאריז"ל בכלל לא גילה? גם דברים שגם לא גילה. בקיצור, נמצאת הכל לימיך מתענה ועוד לא הגעת לתיקון. אז מה יהיה איתנו? אין תיקון! אתם מבינים את השאלה, אבותיי, אתם מבינים אותי. אתם מבינים מה אני שואל כאן. לפי הרי הקדוש, לפי ראשית חוכמה, צריך תעניות, לא יעזור כלום. תורה מחפרת? יש בחינה שמחפרת, אבל לא, אתה חייב, חייב תעניות וסיגופים. אז מה נעשה? מה נעשה? מה איתנו?
אנחנו בתענית ציבור, שחייבים על פי שולחן ארוך.
בבוקר חייבים, רוצים נס קפה. ואם אין נס קפה בבוקר, קצת מתחיל להפריע לנו. אחרי כמה שעות, כבר מרגישים כבר כמו זבובים ומבולבלים. מה קרה? הוא בתענית של ציבור. סך הכל עבר חצי יום. אתה מדבר פה 84, אתה מדבר אותי על עוד 40, ועוד 151, ועוד 84, ועוד... מה יהיה איתנו? אין תיקון! אין תיקון! רכבת לגיהנום, וזהו, נמר הסיפור. אין תיקון! ובכן, אחרי שהבנו כך טוב את השאלה, רבותיי, אנחנו צריכים לראות מאיפה שלנו כיוון להמשיך הלאה. הרי לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא ישאיר דור כזה בלי תיקון. רחמי השם ודאי גדולים ונוראים שמגיעים גם עד הדור שלנו. שגם לדור שלנו יהיה תיקון. גם לדור כזה חלוש, גם לדור כזה שתענית ציבור אצלו זה נורא והיום, כן? אחרי כמה שעות דבר מבולבלים, אז גם לדור שלנו ודאי שיש תיקון. והרי לא ייתכן שהתורה תצווה עלינו דברים שאנחנו לא יכולים לעמוד בהם. התורה נאמר וחי בהם, אז איך נעמוד בטבע? איך התקיים וחי בהם? כל כך הרבה תעניות צריך לטענות. משובה בספרים הקדושים. אז לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא ישאיר אותנו בלי תיקון. ובכן רבותיי, רבי נחמן מברסלב עשה את כל התיקונים האלו. רבי נחמן מברסלב עשה את כל התיקונים האלו עוד בנערותו. מביא כאן בשפחי הרן, שפחי הרן סעיף ת' והיה מתענה הרבה מאוד. היה מתענה הרבה מאוד. וכמה פעמים התענה משבת לשבת. והכל בימי נעוריו ממש. רבי נחמן מברסלב היה מתענה הרבה. עוד בימי נעוריו. ואפילו משבת לשבת הוא התענה. מה זה משבת לשבת? כל השבוע לא אוכלים. זה לא שבאמצע השבוע ככה לוקחים איזה חטיף קטן. כל השבוע לא אוכלים. לא ביום ולא בלילה. שבוע שלם. ולפעמים התענה שני פעמים שבת לשבת. רצופים. זה בזה, זה לזה. ואף על פי שהיה ילד שעשועים, הוא מגודל ותפנוקים, והיה אדם דק מאוד, אף על פי כן לא היה חס על עצמו כלל, והתענה וסיגף עצמו מאוד, והתענה 18 פעמים משבת לשבת בשנה אחת. הייתה שנה אחת שהוא התענה 18 פעמים משבת לשבת. זאת אומרת, הוא התענה המון, המון טעניות. ולא די בזה, והכל מנערותו, לא די בזה. את סיגופים הוא גם לא הניח. גם סיגופים הוא לא עזב אותם בצד. כאן מספר כאן בסעיף חב דלת, גם כן. גם הבן מדבריו שהיו לו כמה וכמה מיני סיגופים. וכפי הנשמע מובן מדבריו שהיו לו כל מיני סיגופים שבעולם. גם את זה הוא עשה, גם סיגופים הוא עשה. אין גלגול שלג. ואמר שהסיגוף לאחוז עצמו, לבלי לחכך עצמו כלל, זה הסיגוף הגדול ביותר. יש סיגוף שאדם משהו דוקר אותו והוא לא זז. היינו, כשמנשכים לאדם הדברים השכיחים סמוך לבשר, ודרך כל אדם לחכך עצמו בכל עת שמרגיש שזה נשיכה, קצת לזוז, קצת להתחכך, אולי זה יחלוף, אולי זה יפסיק. כן, זה מרגיז. קצת, תפסיק, די. אחרת צריך לגרד שם מאחורה, זה לא נוח. כן? והיה מקבל זאת לסיגוף, לאנוס את עצמו לבי לעשות שום חיכוך. לא ביד ולא בגוף ולא שום איבר. ואמר שזהו סיגוף גדול מאוד, כי האדם מונח, והנשיכות מתגברים אז ביותר, והוא אסור לו לזוז בידיו, ולא בשום איבר. רק מרגיש כל הנשיכה במוח, והוא סיגוף גדול מאוד. ועל כל פנים הוא עשה עוד כל מיני סיגופים וכל מיני טעניות. את הכל הוא עשה. כל מה שאנחנו מכירים ולא מכירים. מה שאנחנו מכירים ומה שאין לנו כוח להכיר. אין לנו כוח לא רק לעשות את זה, גם אין לנו כוח לשמוע על זה. ואחרי כל זה, רבותיי, ואחרי שהוא כל כך הרבה התייגע בתורה הקדושה יום ולילה, ולמד תיקוני זוהר, כמובן ש"ס ופוסקים כמובן, את כל הש"ס והפוסקים, יומם ולילה, ותיקוני זוהר, וליקוטי תפילות, כן, יומם ולילה, עד כדי כך שהוא אמר, עשיתי את הכל. שברתי את הגוף שלי. הוא אמר, שברתי את הגוף שלי. כשהרבנו, מנחם מרסלב היה בלמברג, אצל הרופאים בלמברג, היה צריך לעבור שם על, כביכול, להתעסוק שם בענייני תרופואה, הכל היה, היה לו איזה עניינים, היה לו סודות בעניין הזה. תיקונים גדולים היו לעבור דווקא דרך למברג ולעסוק שם בענייני רפואה. אז הרופא שם בלמברג אמר לו, המומחה הגדול, הפרופסור הגדול שם אמר לו, אני רואה שהיה לך גוף מאוד מאוד חזק ושברת אותו. הוא ראה מה היסוד שם, מה היסודות, הוא ראה שהיסוד היה חזק מאוד. ורבי נחמן שבר את הגוף שלו עם כל התעניות והסיגופים. ואחרי כל התעניות וכל הסיגופים וכל התיקונים וכל המעלות של כל מה שהוא חיפש בכל מה שהוא עשה וטרח, הוא אמר, רבותיי, אני רוצה להגיד לכם שאחרי כל מה שעשיתי, אני הגעתי להשגה שהתבודדות היא מעלה עליונה וגדולה יותר מן הכל. אחרי כל מה שעשיתי, אחרי מה שברתי את הגוף שלי, הגעתי להשגה שהתיקון הכי גדול זה התבודדות. לכאורה תשאל למה? מה הסיבה? אפשר לסבר את האוזן, אפשר להסביר הרבה הסברים. אבל כמובן זה השגה של צדיק נורא והיום, שהשיג. אם כי מקום אחר הוא אומר, אני לא מחדש לכם מאומה. אני כאן חדש, מלא ישן. זה דברים ישנים. העניין של להתבלבר אל השם ולהתפעל לשם, הכל דברים עתיקים וידועים מחזל הקדושים, מאבותינו הקדושים. כולם התנהגו באופן הזה של להתפעל לשם יתברך. לפנות לשם יתברך, ישירות. אבל הוא מגלה לנו שהוא הגיע להשגה שהעניין הזה עולה על הכל. ואם אתם חושבים, רבותיי, שהעניין הזה הוא לא מעוגן בהלכה, אז תראו מה שאומר לנו כאן המשנה ברורה, בסימן תקע"א. המשנה ברורה, מי זה היה משנה ברורה? חפץ חיים, כל התורה כולה. פעם אחת אמר לה מישהו שהוא חס ושלום בעל הבית, אז אמר לו אחד הגאונים, אמר לו, הוא בעל הבית על כל התורה כולה. דרך אגב, היה בארץ ישראל באותו זמן, היה רב שלמה אלפנדרי, מקובל גדול, גאון וקדוש בארץ ישראל היה, והחפץ חיים כשהוא ביקש לעלות לארץ, אז היו לו כמה פעמים שהוא ביקש לארץ עד לעלות לארץ. פעם אחת כבר היה כבר מסוכם, הכל מאורגן, וכבר הכל היה לו את התעודות, והכל כבר מוכן, והגיעו כבר בדרך. וסיפרו את זה לרב אלפנדרי, עליו השלום, שהוא עומד החפץ חיים להגיע לארץ ישראל. זה דבר מיוחד מיותר, ממי הולך כאן להגיע לארץ ישראל. כולם כאן התרגשו לקראת בו של החפץ חיים. אמר להם הרב אלפנדרי עליו השלום, זה לא יצליח, הוא לא יצליח לעלות לארץ. שאלו אותו למה, מה הסיבה? כבר הכל מוכן, הוא כבר בדרך. אמר לו, לא יצליח העניין. למה? גילה אז הרב אלפנדרי עליו השלום גילה ש בארץ ישראל היו אז באותו זמן שני גאוני עולם שהיו חלוקים ביניהם. שני תלמידי חכמים גדולים שהיו חלוקים ביניהם. ואם החפץ חיים יבוא לארץ ישראל וילך לתלמיד החכם הראשון, התלמידים של התלמיד החכם השני יחלקו עליו. ואם הוא ילך לתלמיד החכם השני לבקר אותו, אז התלמידים של התלמיד החכם הראשון הם יחלקו על החפץ חיים. נעשה מה הבעיה? ילך לאן שרוצה. ילך לשניהם. אלא מה? גלי הרב אלפנדרי שבשמיים כבר החליטו
שהפסקים של המשנה ברורה התקבלו על כולם, על כל המס, לכל עם ישראל יהיו, לא לזה וכן וזה לא, וכדי שיתקבלו על כולם, לא ייתכן שיהיה מישהו שיחלוק עליו. ולכן מנעו ממנו להגיע לארץ ישראל. מונעים מהחפץ חיים לעלות לארץ ישראל, בכדי שלא יהיה מצב שקבוצה מסוימת לא מסכימה איתו. ולכן הוא לא מגיע לארץ ישראל. ולכן באמת התקבלו הפסקים שלו בתור פוסק האחרון, וכל הספרים הקדושים שהוא חיבר, הכל הכל התקבל, כל עם ישראל. בפרט החיבור שלו מהחפץ חיים לשון לכל לשון הרע, שזה ממש עבודה ייחודית מאוד, לקחת מהראשונים, מחזל הקדושים, ולהוציא הלכות מסודרות, זה עבודה ייחודית מאוד. אבל גם העבודה של המשנה ברורה, זו הייתה עבודה מאוד קשה ומיוחדת, שנמשכה שנים רבות. על כל פנים, אומר החפץ חיים, בסימן תקופה א', מי שרוצה לזכור הסימן תקופה א', לזכור את זה לסימן, זה בדיוק השנה שבה נפטר רבי נחמן ברסלב. תקופה א', נדבר בענייני תענית. אז מובא כך, היושב בתענית, אם יכול לסבול התענית, נקרא קדוש. אם לאו, כגון שאינו בריא וחזק, נקרא חוטא. טוב. סעיף ב', תלמיד חכם אינו רשאי לשבת בתענית מפני שמעיד במלאכת שמיים. אומר כאן הביאור הלכה, זה המשנה ברורה, הביאור הלכה מביא, וראיתי להעתיק פה מה שכתב השלאה בשם ספר חרדים, וזה לשונו, שמצא בתוך ספרי המקובל אלוקי חסידה קדישה, הרב יצחק לורי אשכנזי ז"ל, אריזל, בספר אחד כתיבת יד. הכל מובא בשם אריזל. זאת אומרת כך, הביאור הלכה מביא את דברי השלאה הקדוש בשם ספר חרדים, שמצא מדברי אריזל. המקור זה אריזל. שמה? כל מה שתמצא בסיגופים. לא נזכרו אלא למי שאין למה לא בתורה. אבל מי שתורתו אמנותו ויודע דעת ויראת השם, לא יחלש ולא יתבטא מלימודו, אך יום אחד מן השבוע יתרחק מבני אדם, ויתבודד בינו לבין קונו, ויתקשר מחשבתו בו כאילו כבר עומד לפניו ביום הדין, וידבר לאל יתברך, כאשר ידבר העבד אל רבו ובין האביב. זאת אומרת, הוא מביא את זה, במקום התיקונים, במקום כל התיקונים, ילך אותו תלמיד חכם, שלא יתבטל בתורה, מהתורה, מה כן יעשה במקום ביטול תורה? ילך יום שלם להרים, ושם יתבודד. יום שלם ילך להרים. ביאור הלכה. ביאור הלכה. זה לא ברסלב, זה ביאור הלכה, זה משנה ברורה, רבותיי. סימן תקופה א', תלמיד חכם שלא יתבטל מלימודו, ללכת להרים זה לא ביטול תורה, הוא אומר כאן. ילך יום שלם להרים ויתבודד. ומה יחשוב שמה? יום אחד מהשבוע, כך הוא לא יתבטל מלימודו, אלא יום אחד מן השבוע יתרחק בני אדם ויתבודד בינו לבין קונו, וידבר לאל יתברך כאשר דבר העבד אל רבו. דבר אל השם יתברך. והחפץ חיים רבותיי נהג בזה. נהג כך וזה ידוע מהתלמידים שלו שעקבו אחריו, הוא היה עושה את זה שעתיים ביום, לא שעה אחת, שעתיים ביום. כאן מובא יום שלם. תחלק את זה לימי השבוע. יצא כל יום פרק זמן מסוים. אז רבי נחמן ברסלב דיבר על שעה ביום. שעה ביום שזה תיקון מאוד גדול. לדבר אל השם, לספר להשם מה שנעשה איתו. לספר ולהתחנן ולבקש על נפשו ולעשות חשבון נפש. וככה ממש נהג החפץ חיים כפשוטו. נהג בזה החפץ חיים בפשיטות ותמימות. ותלמידים שלו שעקבו אחריו ראו את זה, איך שהוא עושה את זה. מביא, היה עושה חשבון נפש גדול שם, והיה מעמיד עצמו כאילו לפני יום הדין, ומביא מאוזניים ושוקל שם במאוזניים את העבירות ואת הזכויות. ציור שלם היה עושה שם, ובוכה, וצועק על עצמו, ומתחנן, ומה הוא לא עושה שם בהתבודדות, השתבח שמו. על כל פנים, הוא כאן מביא את זה כאן להלכה. זה לא שזה רק איזה עניין, מביא כאן איזה עניין הלכתי. יש פה עניין של הלכה, שמי שלא יכול לטענות, אז כאן מובא תלמיד חכם שלא יכול לטענות. אבל פשוט יש פה הנהגה לכל מי שלא יכול לטענות, הנה לך תיקון. בר רבי נחמן ברסלב אומר, רבותיי, אחרי כל מה שעשיתי, הגעתי להשגה, שזה הדבר שעולה על הכל. אנחנו, מה שאנחנו מבינים, רבותיי, מכל המהלך הזה, שבאמת התיקון שלנו, התיקון המוחין, זה לימוד התורה הקדושה, כמובן, והתיקון האמונה הקדושה. העניין של האמונה, התחזקות באמונה. זה הניסיון שלנו. ודאי, מהתיקונים הגדולים זה לימוד תורה הקדושה, ללא ספק. לא ספק שמהתיקונים הגדולים ביותר, לכל השיטות, לכל הדעות, זה לימוד התורה הקדושה. מה שנקרא תיקון המוחין. והעניין של תיקון האמונה הקדושה. על כל פנים, הזמן הזה של ימי השבבים, זה זמן מאוד מיוחד. וכל הבחינות שקשורות בתיקון הברית, כל הבחינות האלו, בזמן הזה הוא מיוחד מאוד. הזמן הזה מאוד מסוגל. למה? כי עכשיו יש לך עסק עם נתחים שמנים, עם קופה שמנה, מצד אחד יאבקו איתך, מצד שני שיתנו לך סייעתא דשמיא. השאלה מה אתה מחפש, מה אתה רוצה פה בעצם? עד כדי כך שרבי נתן בזמן הזה, בימי השואבים, היה לו שני סדרים של תהילים. במשך השנה הוא היה אומר פעם אחת תהילים ביום. פעמיים בשנה היו לו שני סדרים של תהילים. פעמיים פותח ספר תהילים ואומר, כאשר כל היום הוא עוסק בתורה, אז היה לו שני סדרים ביום של אמירת תהילים. בימי השעורים. מה המיוחד בתהילים? מה המיוחד דווקא בתהילים? אז קודם כל אמרנו שבתוך התהילים נמצאים 10 פרקים מיוחדים, שהם התמצית של כל התהילים שנקראים 10 הפרקים של התיקון הכללי. אבל מעבר לזה, דוד המלך התפלל השם יתברך, שלימוד התהילים ייחשב כמו לימוד של נגעים ואוהלות. מה זה נגעים ואוהלות? יש 6 סדרי משנה, ישנו סדר שנקרא סדר טהרות. אז כתוב בכתבי אריזל שלימוד סדר טהרות מתקן פגמי הברית. לימוד משניות של סדר טהרות מתקן את הברית. מוחק את הפגמים, מתקן את הברית. רבותיי, שתבינו לאורך כל הדרך, כשנמחקים פגמים, הנגעים נהפכים לעונג. נגע נהפך לעונג. פשע נהפך לשפע. כשמתקנים פגמים, נפתחים לאדם כל מיני צינורות שהיו סתומים. כשמתקנים דברים, מתקנים תיקונים של הברית, רבותיי, אז נמשך הרבה שפע לאדם, והרבה סיעת נשמה נמשכת לאדם. הרבה דברים תקועים בגלל פגמי הברית. הרבה דברים לא הולך לאדם בגלל פגמי הברית. זה לא שזה פה סתם המרכז של הדברים. באמת הנקודה המרכזית, אנחנו נראה את זה עוד מעט בהמשך. ובכן, דוד המלך מתפעל לשם יתברך, שלימוד התהילים ייחשב כמו נגעים ואוהלות. כלומר, שכמו שמשניות של סדר טהרות רוחץ את האדם מכל מיני פגמים וזוהמות של פגמי הברית, כך גם ייחשב, כמה ייחשב לימוד אמירת תהילים, לימוד אמירה של פרקי תהילים. אז כתוב אצל יוסף, יעקב אבינו לימד את יוסף את כל התורה כולה, כן? שנאמר בר חכימיה, כי בן זקונים הוא לא. כי בן זקונים הוא לא, אומר התרגום, בר חכימיה. את כל תורתו הוא העביר לו. כל מה שהוא למד תורה, הכל הוא העביר ליוסף הצדיק. אז מביא בעל הטורים, במקום, מה זה בן זקונים? אומר, זקונים זה ראשי תיבות. זקונים ראשי תיבות. מה ראשי תיבות? ראשי תיבות של סדרי משנה, יש 6 סדרי משנה, 5 סדרי משנה נכנסים במילה זקונים. איך? זין זה זרעים. קוף, קודשים. נון, נשים. ממה האחרונה, מועד. מה זה היוד? יוד זה ישועות, זה מה שהגמרא אומרת שישועות זה כנגד נזיקין. אז חסר פה סדר אחד, סדר טהרות. סדר טהרות חסר פה. אומרים, מביאים הפרשים, למה סדר טהרות חסר? סדר טהרות לא שייך למד אותך. זה צריך ללמוד על הבשר שלך. סדר טהרות, שאתה הולך להתנקות בנקודה הזאת, פה צריך על הבשר עליות וירידות, נפילות וקימות ותחנונים לשם יתברך ועוד פעם צעקות, עד שאדם נמאס עליו כל העניין הזה, עד שהוא צועק לשם כאלה צעקות שהם ממשיכות עליו את הישועה. כל הנפילות והקימות והירידות, כל זה מה שאדם ממש, הדבר נמאס עליו לגמרי, ואז הוא צועק מעומק עומק הלב ממשיך עליו את הישועה. סדר טהרות זה על הבשר. אי אפשר ללמד אותך בעל פה, צריך על הבשר לעבור. על כל פנים, מה שיוצא לנו כאן, שלימוד התהילים, אמירת תהילים, רוחץ כל מיני פגמי הברית למיניהם, ונחשב כמו סדר לימוד סדר טהרות. זה מה שדוד המלך התפלל. יש עוד תיקון גדול מאוד, תיקון מאוד גדול, מלבד אמירת התהילים, זה המקווה. מה המיוחד במקווה? המקווה מלא מלא סודות. המקווה מלא סודות שבנייה של מקווה. על כל פנים, לסבר קצת את האוזן, מה שנוגע לנו, לפי השגתנו במקווה. אז קודם כל, רבי נתן מביא לקוטי הלכות, מה שמדבר על זה גם כן בעל ספר החינוך, שהבריאה כולה הייתה בתחילתה, הייתה מים. אחרי כן הקדוש ברוך הוא אמר, קבעו המים ותהיה יבשה. קבעו המים מקום אחד ותהיה יבשה. זאת אומרת שבעצם כל הבריאה הייתה מים. זה תחילת הבריאה. כשאדם נכנס לתוך המים, כמובן 40 סאה זה גזירת הכתוב, אדם נכנס לתוך מים, ובתוך המים הוא מתבטל לגמרי ונעתק את נשימתו, אז קודם כל הוא כאילו לא קיים פה. אין ישות. אין ישות, אז נדקים דינים. אחיזה של הדינים זה בישות. ברגע שאדם נעלם, נעתק את נשימתו, כאילו לא קיים, אז נדקים דינים. מעבר לזה, יש עוד סוד גדול. כשאתה הולך לתקן דבר מקולקל, יש שתי אפשרויות. אם הדבר, כלי הזה יתקלקל, יש אפשרויות לרתך כאן איזה טלאי, לרתך פה, איזה תיקון קטן להוסיף. ריתוך, להוסיף בורג עם תוספת, תוספות, כל מיני תיקונים אפשר. נשבר, נסדק, נתקלקל, תקן אותו. זה תיקון, תיקון, אבל זה לא תיקון הכי טוב שישנו. התיקון הכי מעולה היה, אם היית יכול להמיס את החומר הזה לגמרי, ולשים אותו בחדש בתוך שטנץ, ולייצר את כל החומר הזה, את כל המבנה הזה מחדש. זה היה התיקון הכי טוב. כי חזרת, החזרת את הכלי הזה לקדמותו. ודאי שלכל הדעות זה התיקון הכי טוב שיכול להיות. ובכן, מה קורה במקווה? במקווה, כשאדם נכנס לתוך המקווה, הוא מתבטל לגמרי, כי הוא נכלל בשורש של הבריאה. הוא נכלל במים. המים זה שורש הבריאה. הוא נכלל בשורש שלו, ושם הוא מתבטל כליל, וכביכול הוא מפורק לגמרי, לא לגמרי מפורק, וכשהוא יוצא הוא נעשה בריאה חדשה. זאת אומרת, בעצם במקווה
הוא חוזר לשורשו כביכול, ומחדש הוא יוצא חוזר לחזרה. זאת אומרת, אתה בונה פה בנייה חדשה, וזה נקרא שנקרא בריאה חדשה. אדם יכנס לתוך המים, הוא מתבטל כליל, ונכלל בשורש, וכשהוא יוצא הוא מחדש, נברא מחדש כביכול. ולכן המקווה זה בריאה חדשה. טהרה חדשה, בריאה חדשה. לא די בזה, כתוב גם כשבשלה הקדוש מובה, מה זה לב טהור ברא לי אלוקים, ורוח, נכון, יש בקרבי, לב טהור ברא, כשתבות טבל. לב טהור ברא, כשתבות טבל. לב זה למד, לב טהור ברא, למד וטט ובית, כשתבות טבל. לא מסודר, אבל כשתבות טבל. זאת אומרת, על ידי שהוא טובל, למשחת עליו טהרת הלב. אבל לא די בזה, זה נעשה, נעשה. לא די בזה, יש עוד דבר עצום בתוך המים, במקווה. החיצונים לא יכולים להיכנס לתוך המים, אין להם אחיזה שם. לכן, כשנכנס לתוך המים ונכלל שם, החיצונים מרפים ממנו. ואז, כאשר החיצונים מרפים מהאדם, הנשמה מקבלת פלש נוראי, כי מרפים ממנה מכל האחיזה הזאת, אז היא מתחזקת. כל האחיזה של העולם הזה וכל האחיזה של כל מה שאחוז באדם, הכל מרפים ממנו, ואז הנשמה מקבלת התעצמות, וזה מעין פלש בנשמה. אמנם כשהוא יוצא, בגלל הגאווה, אז הם חוזרים, אבל דיינו בזה שהם ירפו קצת, אז גם אם הם חוזרים, אז כבר זה יותר רפוי. אז זה נותן יותר כוח לאדם מחדש. מקבל כוחות חדשים. אז נעשה בריאה חדשה, משך עליו טהרה, מקבל כוחות חדשים. הכל מחדש! עד כדי כך, הרב חי שנעלה בשלום, היה מספר שהיה באירופה, היה איזה מקום מסוים, היה שם מחשף גדול. שהמחשפים סטרח, הכוחות סטרח, אמרים להם את הכל, הכל, הם רואים את הכל, הכל. ויש להם כוחות סטרה אחרה, ומותר להם לראות את הכל. אז המחשף הזה, הוא עקב אחרי איזו קהילה יהודית שהייתה סמוכה אליו, והיה רואה שאנשים נכנסים, יהודים, נכנסים שם לאיזושהי חצר גדולה, עוברים שם כמה מבנים, ואחרי פרק זמן, הרי שהם יוצאים בצד השני, והוא תמיד רואה, היהודים נכנסים, הוא רואה נכנסים, הוא רואה שהם נכנסים מזיקים ומחבלים שולחים איתם. ואחרי שעוברים את כל המערכת הזאת, שכל המבנים האלו ויוצאים מהחצר שם החיצונה, הוא רואה שהם יוצאים נקיים מכל מה שמוכה שהיה איתם, הלך איתם לפני כן. והדבר הזה הפליא אותו, מה תמון פה? הוא כמובן ראה, נתנו לו לראות. חוץ סטרחה, נותנים להם לראות. הם גם יודעים סודות, יודעים הרבה דברים, הסטרחה מגלה להם. ובכן, הוא הלך, זה עניין אותו דבר, הוא הלך לעקוב אחרי זה. עד שהוא הגיע למקום, עקב אחרי זה, הגיע למקום, נכנס שם לחצר, וראה שם בפנים, בתוך המקום, בפנים, היה שם מקווה. במקווה הזה, הנכנסים יהודים, פשוט, מקווה. נכנסים, מביאים איתם את כל החבילות, משאירים אותם ויוצאים. מאוד פשוט. אז נמצא שהרבה חבילות אתה מתפטר שם, ואתה יצא עם טהרת הלב, ואתה נברא מחדש, וכל זה רבותיי, ב-40 סאה של מים. 40 סאה. ובכן, יש לנו פה דבר נוסף שהמקווה מתאר מאוד, ורוחץ את האדם מכל מיני זוהמות, ממשיך על האדם כוחות חדשים, ושפע חדש, ורצונות חדשים. על כל פנים, אנחנו עדיין לא הבנו, זה ודאי שההתבודדות זה דבר עצום. ויש בזה הרבה סודות גדולים. אבל להבין קצת יותר לעומק את העניין של ההתבודדות, שאנחנו הרי מבינים שזה תיקון עצום, שהמנחם מסלב אומר שהדבר הזה עולה על הכל. מנחם מסלב ידע שאין לנו כוח לתעניות. הוא הכיר את הדור שלנו. ידע, הכיר את הנפשות הפעלות, הכיר את כל הנשמות שלנו עד במשך צדקנו, וראה שאין כוח לתעניות. והוא המשיך תיקון כזה נפלא שנקרא התבודדות, שהוא אמר שבזה כלולים כל התיקונים של האדם. הכל כלול פה. מה עשות פה? מה תמון פה ההתבודדות? אז העניין הוא, רבותיי, שפרעו, פרעו אותיות העורף. פרעו אותיות העורף. זאת אומרת, פרעו יושב בעורף, ולא מאפשר, לא נותן לשפע להתפשט מהמוחין ללב. הוא יושב בין המוחין ללב. השפע מהמוחין ללב לא יכול לעבור בגלל אותיות העורף, שזה פרעו בעצם. אותו דבר, זה העניין של ההתבודדות גם כן. יש מצב שלפעמים אדם לא יכול לייצר דיבורים. מרגיש שסוחרים לו את הפה, לא נותנים לו להוציא דיבורים. זאת אומרת, פגמי הברית גורמים לאדם שהאמונה שלו נחשכת. פגמי הברית גורמים לאדם שהאמונה אצלו חשוכה. ואז הוא מרגיש, כמו שהרבה פעמים שאלו אותי אנשים, אני לא מבין, למי מדברים פה? מה מדברים? לקירות? מדברים לאוויר? חס ושלום. חס ושלום! למי אתה מדבר? אתה מדבר לקירות? חס ושלום! אתה מדבר לבורא עולם שמלוך על הארץ כבודו, למי אתה מדבר? אתה מדבר לבורא עולם שהם לא יכול לארץ כבודו. עקמה, כמה שהאדם יותר מזדקך באמונה הקדושה, מקבל יותר חשק לעניין הזה. וכמה שהוא יותר מזדקך בברית, אז יותר נפתח לו העניין הזה. ומתגלה לו העניין הזה. זאת אומרת, העניין של ההתבודדות, שאדם, קודם כל, בגלל פגמי הברית, מה זה בעצם ברית? ברית זה קשר. נחרטה הברית בינו לקדוש ברוך הוא. נפגע ממנו הקשר,
הקשר התקלקל, צריך לחדש את הקשר. איך מחדשים את הקשר? על הדיבורים. על הדיבורים האלה מחדשים את הקשר. על הדיבורים שחדשים את הקשר, הם ממילא מתקנים את הברית. ממילא האמונה מזדקחת, וממילא נמשך על האדם יותר חשק, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, אין פלא בדבר שבתחילה אדם מרגיש כביכול מדבר אל האוויר. למה? פגמי הברית לא מניחים לו. אז מרגיש כביכול שאין פה קשר, למי אני פונה? אבל כמה שיותר ויותר מזדקח, אז הוא מתחדש יותר הקשר. זאת אומרת, הדיבורים, יש קושי בדיבורים בתחילה, למה? כי הקשר רופף. על ידי הדיבורים אתה מחדש את הקשר. חידשת את הקשר, חיזקת אותו, אז נמשך לאדם יותר אמונה. הברית נתקנה, הבריתי נאמנת לו, יש קשר לברית לאמונה, אז האמונה יותר מהירה, וכן הלאה, אז מילא יש לו יותר חשק וכן הלאה וכן הלאה. אז יש פה סוד עצום. של תיקון הברית גדול. מעבר לזה שוודאי יש בזה סודות עצומים בכל העניין הזה, אבל לפשטות הדברים, וודאי שנמשך על האדם אמונה שיותר ויותר זכה, כמה שיותר עסק בזה. ולכן, יש תיקון גדול שנקרא שעה. תיקון מיוחד שנקרא שעה. אבל מעבר לזה, כל 5 דקות זה גם תיקון. יש תיקון מיוחד שנקרא שעה. אבל כל 5 דקות זה גם נקרא תיקון. גם, כל 10 דקות גם נקרא תיקון. אם זה, כל העניין פה זה עניין של חדש את הקשר ולהמשיך את תיקון האמונה, אז גם 5 דקות, 10 דקות זה תיקון. כמובן שיש תיקון מיוחד שנקרא שעה. מעבר לזה, כל מה שאדם זוכה לפנות לשם יתברך, לספר לו מה שנעשה איתו, להתחנן, ריבון השם רחם עליי, לבקש מהשם יתברך מה שהוא צריך, ולספר לו מה שנעשה איתו, ולהודות, ולהתחנן, ולבקש, ולעשות חשבון נפש, כל מה שהוא פונה לשם יתברך ישירות, זה תיקון נוראי, שימשיך על אדם כל מיני תיקונים למיניהם, וכל מיני זיכוכים למיניהם, שמתקן את האמונה, מזכך אותה, מתקן את הברית, אשר אדם כל מיני ישועות. וכמובן, כמו שאמרנו, כשאדם זוכה, אז זה מתהפך מנגע לעונג, שהפשעים נעלמים, נפח מפשע לשפע, שדברים נמתקים, אז זה לא נעלם לגע, זה מתהפך, מתהפך מצרה לרצה, מנגע לעונג, מפשע לשפע, הדברים מתהפכים, אדם, אז נפתחים אדם כל מיני צינורות שפע, כל מיני אישועות, כל מיני סיעת נשמיה, אפשר לזכות בו דברים גדולים רבותיי. כמו שאמרנו, שבזמן הזה יש עניין גדול מאוד של כל התיקון הכללי, כמו שאמרת לכם, בזמן הזה הוא זמן מאוד מסוגל, אז מילא יש פה מאבק גדול, פה עוסקים עם קופה שמנה מאוד. ספר אהבת חיים, גם כן מביא את העניין הזה, אומר שבימי השבבים, כל מי שחס על נפשו, כל ימי השבבים, יקרא את כל תיקון הכללי, עם כל התפילה של אחריו. כך מביא ספר אהבת חיים. כל מי שחס על נפשו אומר, כל ימי השבבים יקרא כל יום את כל התיקון הכללי והתפילה של אחריו. מה שידוע לנו שמקובל כך, שתיקון הכללי הוא מוציא מאדם את כל הזוהמות, והתפילה של אחריו שוטף את האדם מכל הזוהמות. ובכן רבותיי, מכיוון שהזמן הזה מסוגל לתיקון, אז אפשר להחזיר את כל העבודות מכל השנה. וזה מה שהובא בספרים הקדושים, בעניין גלות מצרים, כי האדם הראשון היו מוכלולים בו כל הנשמות וכל העולמות. ושנפלו ממנו כל הנשמות לתוך הקליפות הנחלקות ל-70 אומות, היו צריכים ישראל לגלות לכל אומה לקט ששני הנשמות הקדושות שנתפזרו בתוך הקוצים. ועניין גלות מצרים, כי רוב הנשמות או כולם היו מעורבים בתוך הקליפה שנקראת מצרים. וכל זה נמשך מצוצי קרש הנשמות הקדושות, שאדם הראשון, ב-130 שנה, כן, שבהם אדם הראשון עשה את המקסימום שיכול לעשות, ואף על פי כן, קרה מה שקרה. ומזה נוצרו נגעי בני אדם. מה זה נגעי בני אדם? נגע מלשון עונג. שאדם מתענג בדברים שאסורים, אז נהיה מזה נגעי בן אדם. נגע. נגעים מלשון עונג. אותיות עונג. נגע עונג. מהתענוגים שלא במקום נעשה מזה נגעים, נגעי בני אדם. ואלה הפגמים שאותם צריכים לתקן. ולא התחילה אומה ישראלית התאבות עד יעקב אבינו, והיו נשמות מעורבות בקליפות מתגלגלות עד יעקב, שתיקן חטא אדם הראשון, שהתחיל בבנים שלו, ואז החל גלות מצרים. ובכן, עכשיו אנחנו עוסקים בפרשיות האלו שזה גלות מצרים, וכאן אנחנו מעניין אותנו באמת מה קורה בגלות מצרים, ואיך נתקנים הדברים האלו. זאת אומרת, מהלך שלם, שרבי נתן כאן מבאר לנו, מה קורה בגלות מצרים. קודם כל מובא כאן שויה קומל לחדש שלא ידע את יוסף. אחרי שיוסף הצדיק עזר כל כך הרבה למצרים, קם מלך חדש לא מכיר את יוסף. מי זה יוסף? אומר רבי נתן, מי זה יוסף? בכל אחד יש נקודה של יוסף. כי מה זה יוסף? יוסף זה עניין של צדיק יסוד העולם. כי הרי מה נקרא צדיק? בנתר ברית. אז יוסף, שהיה מיוחד בשמירת הברית, אז הוא נקרא צדיק. צדיק יסוד העולם. אז מה זה יוסף? זה הנקודה הצדיק שיש בכל אחד. למה? ועמך כולם צדיקים. בכל אחד מעם ישראל יש נקודה של צדיק. לכל יהודי יש נקודה של צדיק. שנאמר, ועמך כולם צדיקים. לכל אחד מאיתנו יש נקודה של צדיק יסוד העולם. נקודה זכה וברה. נקייה לגמרי.
רק מסביב יש הרבה מעמטה של הרבה זוהמות, אבל עצם הנקודה נקייה לגמרי. ובגלל שהנקודה הזאת נעלמת מאוד, וחופף עליה הרבה הרבה זוהמה, אז קם מלך חדש שלא ידע את יוסף. קם מלך חדש שרוצה להעלים את יוסף. להגיד אין פה יוסף, לא קיים פה בכלל. כי הרי יש מחלוקת רב ושמואל. מי זה בעצם היה מלך חדש? אחד אמר שזה היה מלך ממש חדש, והשני אמר שנתחדשו גזרותיו. על כל פנים, פנים חדשות באו לכאן. מה זה הפנים חדשות? זה המלך חדש. מי זה המלך חדש? אומר רבי נתן, מי זה המלך חדש? מי זה המלך בזה? מי זה בעצם המלך שמתעלם מיוסף? מי זה אומר שלא יוסף, יוסף לא קיים? אומר, אין פה יוסף, לאף אחד אין פה יוסף. לא מכיר את יוסף, הוא לא יודע את יוסף. אומר, אין פה יוסף לגמרי, הכל נעלם. מי זה? זה המלך הזקן וכסיל, אומר רבי נתן. זה המלך הזקן וכסיל שאנחנו מכירים אותו. שהוא בעצם, מה התפקיד שלו? להגיד לך שאין בך שום טוב. אתה כולך רע, אין בך טוב בכלל, אין בך יוסף, אין בך נקודה של צדיק, אתה כולך זוהמה, זה התפקיד שלו. אתה כולך נחש, תכף נראה מה זה הנחש. אתה כולך נחש, אין פה שום טוב, זה התפקיד שלו. שאדם יכריז על עצמו שהוא כולו רע חס ושלום, זה מה שהוא רוצה. שאדם ייכנס למראה שחורה, שאין בו טוב בכלל. ויקום מלך חדש, אשר לא ידע את יוסף. אומר, אתה כולך רע, אמרנו, אין בך יוסף, אין בך נקודה של צדיק. תשכח מזה. חבל לך על הזמן, אין לך את זה בכלל. ומכניס אדם בלבולים. שמה הוא רוצה? שאדם יחשב על עצמו רק רע. אתה לא מסוגל לזכות, גמרנו, חבל הזמן. ואז מה? אדם הולך עם מחשבות רעות, שכיבך שלום, כולו נחש. זה מה שהוא רוצה. לשם הוא רוצה להביא אותנו. חס ושום שאדם יחשוב שהוא כולו רע. שישכח שיש בו נקודה מיוחדת ביותר. לכל יהודי יש נקודה ייחודית. נקודה צדיק סוד עולם, שהיא לא הייתה בשבירה. שהיא זכה וברה. שהיא מתגלת לברית מילה, היא מתגלת. הנקודה המיוחדת הזאת. והנקודה הזאת היא מיוחדת לכל אחד ייחודית, נקודה צדיק סוד עולם של כל אחד. אז בגלל כל הזוהמה שמסביב, אז זה נראה כאילו חס שלום לא קיים. אבל ודאי, ודאי שיש לכל אחד הנקודה הזאת. ורק מה? בני ישראל עובדים מפרך. מה זה הפרך הזה? זה נכנס אדם מרה שחורה. כל כך הכל קשה, קשה. אז הקדוש ברוך הוא מביא את המילדות העבריות. מה עושות המילדות העבריות? שפרה ופועה. שפרה ופועה. למה צריך שפרה ופועה? שפרה ופועה צריך... בגלל שבעצם פרעה אמר כל הבן הילוד היורות השליחו. פרעה ידע הרבה סודות את פרעה. כל צרה היו לראש. תעשית רעך מגלים, מגלים הרבה סודות. אז פרעה ידע הרבה סודות. אז הוא ידע מה זה כל הבן הילוד השליחו והבת תחיון. ידע שהבן, בנים זה חסדים. הבן זה בחינה של דחורה. דחורה זה בחינה של זיכרון, בחינה של קדושה. ומה זה הבת? הבת זה בחינה של נוקבה. כן? לא שחס שלום הבת סיסית רעך, שלא יהיה טעויות, אלא שהעניין של בת מרמז על עניין של דינים, של אחיזת דינים. האישה זה עניין של מלכות, והרי דינה דה מלכות הדינה, אז יש פה אחיזה של דינים. אז הוא רצה להגביר את הבחינה של בן, זה בחינה של קדושה, של חסדים, ולהטביע את הבחינה של בן מצד אחד, מצד שני, להחיות את הבחינה של בת, שזה בחינה של דינים. כדי שיתגבר פה אחד שלום, הסיסית רעך יתגבר פה. וזה היה המהלך של פרעה. אבל הקדוש ברוך הוא גילה לנו את המילדות שהם שפרה ופועה. אז מה הרש"י מביא כאן? מה זה שפרה? שמשפרת את הוולד. ומה זה, מי זה פועה? שפועה לוולד. אומרת לתינוק, היא פועה לו. שעה, תהיה בשקט, תירגע. אתה מותק, תירגע. אז יש לנו את פועה, שפרה ופועה. שפרה משפרת את הוולד. מי זה משפרת את הוולד? הצדיק, שמה הוא מגלה לנו? יש בך דברים טובים. אל תתייאש, יש בך הרבה טוב. אדם נכנס למהלך, אומר, מה יהיה איתי? לאן אני הולך? מה יצא ככה? לאן זה הולך? מתחיל לחשוב על עצמו דברים רעים חס ושלום. מתחיל לחשוב שהוא מי יודע מה השם ישמור. מי זה הצדיק? אומר לו, שפרה זה הצדיק, פועה זה הצדיק. שפר את הוולד, יש בך דברים טובים, תאמין בעצמך. ומה זה פועה? אתה מותק, תירגע, אתה מותק, יש בך דברים, תמשיך הלאה, אל תתייאש. למה? כי אם אדם אומרים לו, משמיעים לו באוזן, דברים לא טובים, השם ישמור. היה סיפור, זה לא סיפור, זה היה מעשה ממש, של מחקר שעשו באמריקה, באחד האוניברסיטאות, שלקחו, שתלו שם שתילים, לקחו שתלות שתילים, שתי שורות שתילים, עם אותם תנאים בדיוק, אותם תנאי קרקע, אותם תנאים של זיבול קרקע, ואותם תנאי שמש, אותו זן בדיוק, מכל הבחינות, שבדיוק עברו את אותו תהליך מדויק, ולשורה אחת, מהשתילים האלו, הלכו והיו אומרים כל יום שבחים, איזה שתילים נעים אתם, איזה עלים יפים, איזה עלים נחמדים, כמה נחמדיות איתכם, איזה מותק אתה, איך אתה גודל יפה, איזה חיוכים נעים, כמה נעים להיות בחברתך, כמה נעים מסתובב לידכם, איזה שתילים נחמדים, ממש כל כך בהרמוניה אתם חיים, זה כל כך יפה ונחמד, ממש תענוג להיות איתכם. ולשתילים, השורה השנייה, תתביישו לכם! מה קורה איתכם? איזה עלים יש לכם? תראה איך אתה גודל עקום! מה יהיה איתך? ולזה של ידו אומר, אתה לא מרגיש שאתה מפריע לשכן שלך? אתם ככה אתם חיים, זה צורה זאת, תתביישו לכם. וצועקים עליהם ומבזים אותם, יום אחרי יום, ככה הם עשו ניסיון. תקופה, מה קרה? רבותיי, זה היה ניסיון אמיתי, שעשו, ניסוי אמיתי שעשו. מה קרה מכל השתילים האלו? אלו שביזו אותם, כולם נבלו לגמרי. לגמרי, התייבשו ונבלו. אלו ששיבחו אותם שבחים, כמעט כולם, לא כולם, כמעט כולם גדלו בצורה יפה מאוד. כמעט כולם. זאת אומרת, מתברר שאפילו העלים והצומח, זה משפיע עליהם הדיבורים. על העלים והצומח משפיע הדיבורים? אז מה עלינו? כמה לנו חשוב לשמוע דיבורים טובים? מה, איך לנו משפיע שבא שפרה ופועה? פועה לנו, מה זה הצדיק? שפרה ופועה, משפר את הולד. תמשיך הלאה, אל תתייאש, אל תיפול ברוכך, יש בך דברים טובים. מה זה פועה שפועה לא אומר, תירגע, אל תתבלבל מדי, תמשיך הלאה, יש בך דברים טובים. מחזקים אותנו, מה הצדיק עושה? מחזק אותנו. אז יש פה שאלה, איפה לחפש, איפה לחפש? אם יש צדיק שמכיר אותנו, אומר, תמשיך הלאה, אל תתייאש. זה מה שהבא לנו רבי נתן. כל פנים, משה רבנו, הקדוש ברוך הוא מתגלה לו בסנה. אז שואלים באמת למה דווקא סנה? שואלים באים כאן מה דווקא סנה, מה סנה, מה יש במיוחד בסנה? אומרים חז"ל הקדושים, למה הקדוש ברוך הוא מתגלה בסנה? בכל צעתם לא צער. הקדוש ברוך הוא אמר, אני איתכם בצער שלכם. אני איתכם בכאב שלכם. אתם בכאב, אתם בצער של עבודת פרך. אתם בצער של מצרים, אני איתכם בכל הצער הזה. לכן הקדוש ברוך הוא מתגלה כביכול בתוך מקום של קוצים, מקום שמכאיב. אבל לא די בזה, יש עוד נקודה. מה יש בסנה מיוחד? בסנה יש דבר מאוד מיוחד. הסנה, העלים שלו בנויים בזווית כזאת, שלהכניס את היד זה מאוד קל ולהוציא מאוד קשה. יש זווית לקוצים של הסנה, זווית מאוד מיוחדת, שלהכניס את היד מאוד קל ולהוציא מאוד קשה. למה? לרמז להם, להיכנס לגלות מאוד קל, לצאת קשה מאוד. אני איתכם, אבל בתוך המהלך הזה אני איתכם. אני איתכם בתוך המהלך. קודם כל אני כואב את הכאב שלכם. הקדוש ברוך הוא כואב את הכאב אפילו של הפושע הכי גדול. הקדוש ברוך הוא יש לו צער מזה שכואב לו. היהודי שחליל הפושע הכי גדול, הקדוש ברוך הוא יש לו צער מזה, כי סוף סוף זה הבן שלו. ומצד שני אומר הקדוש ברוך הוא, למה דווקא סנה? לרמז לכם שלעשות שטויות ולרדת לגלות ולמקומות כאלו לא טובים, זה קל מאוד. סטרה אחר משלמת, משלמת מזומן. אבל לתקן זה כבר קשה. פה זה הרבה יותר קשה. לעשות שטויות, סטרה אחר נותן מזומן כך. אבל אתה רוצה לצאת משם, פה לוקח זמן לוקח זמן, עד שאדם מתחשבנים איתו, שאומרים עד שמגיע כבר הזמן שהוא יוצא משם, ראינו כמה שנים לקח יוסף הצדיק, כמה זמן לוקח לכל אלה שזכו למה שזכו, ראשיתם מצער ואחריתו יסגה מאוד, זה לוקח הרבה זמן, אבל מה? שמשלמים גם משלמים רטרואקטיבי על כל החשבון כולו. סיטרה אומרת כך מזומן, בקדושה זה לוקח הרבה זמן, אבל שנותנים, משלמים רטרואקטיבי, למפרע על הכל. אבל זה קשה. אז הקדוש ברוך הוא אומר להם, אני איתכם בכל המהלך הזה. אני איתכם בכל המהלך. מה זה סנה? קשה, קל להיכנס, קשה לצאת. היה סיפור שגם כן עשו איזה ניסוי מאוד מעניין עם קופים. אתם יודעים איך תופסים, איך תפסו היום פעם תופסים קופים? קופים, יש טקטיקה מאוד מעניינת איך לתפוס קופים. אתם רוצים לשמוע? מי שרוצה להיות צייד קופים ישמע פה. לוקחים כלובים, שם ביערות אפריקה, ביערות עד, לוקחים כלובים, ותוך הכלובים האלו שמו אגוזים. עכשיו, הקופים הם באזור, מרגישים, יש פה בשטח אגוזים, קדימה. הולכים לכיוון הכלובים. עכשיו הכלובים בנויים באופן כזה, שלהכניס את היד, לתפוס אגוז, אתה יכול. ברגע שאתה בא להוציא את היד, אתה לא יכול. כי אם היד קמוצה, אתה לא יכול. עכשיו, מה קורה? ברגע שהקופים עטים על האגוזים, הגיעו כמה קופים, מיד מתחילים להשמיע רעש. רעש, רעש גדול, הקופים רוצים לברוח. אבל מה הכסיל הזה? הוא רוצה לברוח עם האגוז ביד, זה לא הולך. הוא צריך לשחרר את היד בשביל לברוח, זה הוא לא מבין, הוא רוצה לברוח עם האגוז, זה לא עובד. הוא רוצה לברוח עם האגוז, זה לא עובד. אז מיד תופסים אותו. למה? כי אם אתה רוצה לברוח זה רק בלי האגוז. אתה רוצה לברוח זה בלי התאבות, אי אפשר לברוח עם התאבות ביד. אתה רוצה להיות צדיק עם תאבות ביחד, זה לא עובד. אתה רוצה לברוח עם האגוזים? אז מיד תופסים אותו. היד שלו נתפסת ותופסים אותו. וככה הוא תופסו את הקופים. אז אנחנו צריכים להיזהר שלו, גם אנחנו לא נתנהג ככה, רבותיי. אי אפשר לברוח עם האגוזים ביד, זה לא עובד. ובכן, אז הקדוש ברוך הוא רצה להגיד להם, רבותיי, אני איתכם בתוך כל המהלך הזה, אני איתכם בתוך הסנה, אני איתכם בכל המהלך, אני כואב את הכאב שלכם. אבל ראינו באמת שגם בתיה, כשהיא ראתה את משה רבנו, היא אמרה, זה נער בוכה, זה מהעברים, ואת אומר, מילדי העברים זה. היא הבינה שהוא זה מילדי העברים.
איך היא ידעה שזה מילדי העברים? מי אמרה לה? מי גילה לה את זה? סך הכל ראתה נער בוכה. אלא מה בתיה ראתה? היא ראתה שהוא בוכה, אבל זה לא בכי של מה שהיא מכירה. זה בכי אחר לגמרי. זה לא בכי של ייאוש, זה בכי של תקווה. זה בכי של אמונה. זה בכי של אדם שיודע, ודאי יעזרו לי. ודאי מן השמיים לא יעזבו אותי. זה כבר בכי אחר, זה לא הבכי שמכירה בבית פרעה. זה בכי אחר לגמרי. אז היא אמרה זה מילדי העברים. זה בכי של התרפקות על הקדוש ברוך הוא. זה בכי של תחנונים לפני השם יתברך. זה לא בכי של אדם שמיואש מהחיים שלו, גמרנו, נגמר הסיפור. זה בכי שאדם יודע, אני זוכה ואני אזכה, נכון זה קשה, נכון זה מר, נכון זה לנעים, אבל אני אזכה ועדיין אזכה. את זה היא ראתה בתיה. את הבכי הנוראי הזה. אז היא אמרה זה מילדי העברים, זה בכי מאחר לגמרי. אבל הקדוש ברוך הוא, התחיל להתגלות משה רבנו, היה כאן ויכוח. משה רבנו לא רצה ללכת לשליחות. אמר, מי אנוכי כי אלך אל פרעה? והתחיל כאן מסע ומתן שנמשך שבוע שלם, ומשה רבנו לקדוש ברוך הוא, עד שהקדוש ברוך הוא אמר לו, זהו זה, אתה חייב לך בשליחותי. אז משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, והם משה אלוקים, הנה אנוכי בא בני ישראל, אמרתי להם, אלוקי אבותיכם שלחני עליכם, ואמרו לי, מה שמו, מה אומר עליהם? אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, מה אני אגיד להם, איזה בשורה יש לי? היי, מה אני בא איתם? עם מה אני בא אליהם? מה שמו? איזה שם אני מביא? ואומר אלוקים אל משה, אהיה אשר אהיה. ואומר, כה תאמר בני ישראל, אהיה שלחני עליכם. תבוא אליהם עם שם מיוחד, תבוא. אומר לו הקדוש ברוך הוא משה רבנו, תבוא אליהם עם שם מיוחד, תגיד להם, אהיה אשר אהיה. מה אומר רש"י כאן? אהיה עמם בצרה זאת, אשר אהיה עמם בשעבוד מלכויות. אומר היהודי הקדוש, מה זה אהיה אשר אהיה? מה הוא גילה לו? הוא גילה לו פסוד עצום. הוא אמר לו, תגיד להם. אומר היהודי הקדוש, תלמיד של החוזה מלובלין, אומר לו, תגיד להם, סוד גדול מאוד. אם יהודי אומר, אני אהיה. אם יהודי אומר, אני לא מתייאש, אני אהיה, אני אזכה, אני יכול לזכות. אם יהודי מאמין בעצמו, ואומר, למרות הכל, למרות כל מה שעובר עליי, למרות כל מה שאני, איך שאני נראה, למרות הכל, אני מאמין שהקדוש ברוך הוא ודאי יושיע אותי. אם יהודי אומר, אני אהיה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, לא, אז אני אהיה איתך ודאי. אהיה אשר אהיה. אם אתה אומר, אני אהיה, אומר הקדוש ברוך הוא, יש לך הבטחה שאני אהיה איתך ודאי. אם אדם אומר, לא, חס שלום, גמרנו, אין מה לעשות. אז הוא חונק את עצמו בידיים, אבל אדם אומר למרות הכל, אני רואה את התמונת מצב, זה מאוד דגום, אני לא רואה פה כיוון, הכל פה נראה סגור חב שלום, ואף על פי כן, הקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותי, למרות הכל, ודאי תהיה פה ישועה, לא יודע איך, לא יודע באיזה צורה פילית, אני לא יודע, אבל אני יודע שהקדוש ברוך הוא לא יוטש את הילדים שלו, לא עושה את הילדים שלו, אז אני אומר, אני אהיה, אז הקדוש ברוך הוא אומר לא, אז אני אהיה איתך ודאי, אהיה אשר אהיה, לא זה, אני לא עזב אותך, לא עזבתי אתכם, אל תחשוב שעזבתי אתכם, לא בגלות הזאת, ולא גלות אחרת, אני אהיה איתכם לעד ולנצח נצחים, אומר לקדוש ברוך הוא. כן? וזה בעצם כל הסוד של תיקון הברית. מה תיקון הברית? מה זה פגמי הברית? פגמי הברית מתלבשים באדם, בדעת שלו, להכניס בו ייאוש. אתה גמור כבר. תראה כמה פעם ניסית ונפלת, ועוד פעם אתה מנסה, ועוד פעם שמירת עיניים, ועוד פעם נכשל, ועוד פעם פגמים, ועוד פעם שטויות. מתי? אף לא תזכה ככה. ככה מתלבשים באדם פגמי הברית שלו. כל העניין של תיקון הברית נעוץ בעניין הזה של יהיה אשר יהיה. כל המהלך, מה היה המהלך מצרים? להוציא את כל נצצות הקודש שנפלו שם, מחיית אדם הראשון, שהכל הולך על מסתובב סביב העניין הזה. לכן כל עניין ששואבים מסתובב סביב העניין הזה. ולכן כל הסוד של התיקון הוא יהיה אשר יהיה. שאדם לא יתייאש ולא ייפול ברוחו. רק מה? הבעיה היא שבעל דבר אומר לו, תראה, אין, זה לא זה. מה אתה מספר שאתה עובר עליך בעיות? מה זה עובר עליך בעיות? יש דעה בחז"ל שיוב לא היה ולא נברא. יש דעה בחז"ל שיוב לא היה ולא נברא. כן? אז אומרים בדרך צחות, מה זה הרי יוב? יוב זה מסכת של איסורים נוראית, שם ישמור. אז בדרך צחות אומרים שאדם בא ומספר את הצרות שלו, אז אומרים שעזוב, מישהו בא מבטל אותו, זה לא הצרות, זה צרות, זה לא הצרות. כמו שאומרים לאדם, אומרים, יוב לא היה ולא נברא, כל האיסורים שלך לא היה ולא נבראו, זה לא על הצרות בכלל. יוב לא היה ולא נברא, הצרות שלך בכלל לא צרות. זאת אומרת שאדם באים, משתתפים איתו, אדם שמספר את הבעיות שלו, רוצה שתתפו איתו, שיבינו אותו. אז זה מקל עליו. אבל אם אדם אומרים לו, תשמע, זה לא בעיות, זה הכל שטויות, אז מרגיש עוד יותר את הקושי של הצרה. אז אדם זה הדעת, נכון, הבעיות שלך בעיות. לא אמרתי לך, איוב לא היה ולא נברא, הבעיות שלך בעיות, ואף על פי כן אתה יכול לזכות. נכון, אתה צודק, קשה ומרת, אבל אף על פי כן אתה יכול לזכות. לא אמרתי לך שאיוב לא היה ולא נברא, זה לא אמרתי לך. לא אמרתי, לא ביטלתי את הצרות שלך, לא אמרתי שהבעיות שלך לא בעיות, לא אמרתי שאתה עובר חוויות קלות, אתה צודק, החוויות שלך חוויות לא פשוטות, אתה צודק שאתה עובר בלבולים לא פשוטים, אבל אף על פי כן, למרות הכל, אתה יכול לזכות. למרות הכל, אהיה אשר אהיה, למרות הכל. הכל פנים בהמשך, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, מה זה בידיך, ויהיה המטה, ויהיה השליחו ארצה, והשליחו ארצה, והיא נחש. וינס משה עם פניו. אז משה רבנו נבהל מפניו. אחרי זה אומר לקדוש ברוך הוא למשה רבנו, שלח ידך ויחוד בזנבו, וישלח ידו ויחזק בו, ויהי למטה בכפו. מיד אם יפח למטה. אומר לקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אתה רואה את הנחש? מי זה הנחש בעצם? מי זה הנחש? הנחש מרמז על הנחש הקדמוני. הנחש שהטיל בזוהמן, כל הנחש, כל הזוהמן נמשכת מהנחש, כל הנחש שבתוכנו, כל הנכלי הרממיות שיש בתוכנו, כל הקמיות שיש בתוכנו, זה הנחש. אם כן, ברוך השם יש בכל אחד מאיתנו הרבה נקודות טובות, כן? אבל יש בכל אחד מאיתנו גם את הזוהמת הנחש, שזה בעצם כל המהלך של התיקון. אומר לקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אתה רוצה לגאול את עם ישראל, אתה רוצה לגאול אותם, זה קשה, נכון? זה קשה, זה נראה לך שאין את מי לגאול פה, למה אתה רואה? הכל נחש פה, זה נחשים, אז כן בנחשים. אז אין סיכוי, אומר לה הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה לראות מסוד הגאולה? אחוז בזנב שלו, מיד יתהפך בחזרה למטה. תפוס בזנב של הנחש, מיד הנחש, הנחש בעצמו, מתהפך למטה. אבל סלח לי, זה הכל פה נחשים. אומר לו, משה רבנו, הקדוש ברוך הוא, זה נחשים. אין לי כוח לזה. זה גלות קשה, אין לי כוח לסיפור הזה. אומר לה הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה הסוד? אוחזים בנקודה אחת, זה אפילו אם אדם כולו נחש חלילה. יש בו רק נקודה אחת, זנב קטן, זנבון. תפסת בזנבון הזה, מתהפך כולו לטוב. נקודה אחת קטנה, תאפיל על הכל. זה הסוד של היהודי, זה הסוד של הגאולה, זה הסוד של הקדוש ברוך הוא אמר לגילה למשה רבנו. תדע לך, אין כזה דבר. יהודי, אפילו אם אתה רואה אותו חס שלום, שהוא נראה בתוך חושך גדול, ונראה חס שלום, אין לך, אין לי מי להתעסק בו. אז תדע לך, בנקודה אחת אתה יכול להפוך את הכל. הרי מה ראינו? היה סיפורים בגמרא נוראים. ריש לקיש למשל, זו דוגמה מיוחדת. ריש לקיש, ראש השודדים, ראש השודדים. ריש לקיש, ראש השודדים, רבותיי. קומבינות, ראש השודדים. כן, כל הקומבינות. ראש השודדים. מי עומד מאחורי השודדים? ראש השודדים. אז אומרת הגמרא, כל המרים יד על חברו יקרה רשע. מי אמר את זה? ריש לקיש. אותו ריש לקיש, כשהוא זוכה, מתהפך מהפך אל הפך. אותו ריש לקיש, כשהוא זוכה, אז הוא מקבל כזה הרגש ביהודי, לא כשזה מי שמכה יהודי נקרא רשע, אלא רק מרים יד על חברו כבר נקרא רשע. למה? כי הקליפה, מה שהיא חופפת ומכסה, היא מכסה בדיוק דבר ההפוך לה. אם אתה רואה ראש השודדים, דע לך שמתחת לזה נמצא שם כזה אדם ענק וגדול, שיכול לקבל, יש לו הרגש כזה מיוחד בכל יהודי, שאפילו מרים את היד נקרא רשע. שריש לקיש זוכה, זה מתהפך מצד לצד. מה שראינו הרבה פעמים אצל בעלי תשובה, רואים, יש תמונות, לפני ואחרי, לפני ואחרי. אתה רואה לפני, אתה רואה רעמות ועריות, מה אתה רואה פה, ריבון שם, מי זה? פתאום אתה רואה איזה אחד ג'בר כזה, גיבור, מי זה, מאיפה באת לנו? תסתכל מצד שני, אתה רואה, אומרים לך, זה אחרי. מה אחרי? הוא עבר תהליך ניקוי, תראה מניע. עכשיו, איפה זה התחבא? לא יודעים. איפה כל זה היה? כל זה היה בתוך הרעמה הגדולה הזאת. איפה זה התחבא? זה היה שם, זה נמצא שם, זה לא הולך לאיבוד. זה הסוד שמגלה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. אתה רואה פה נחש? יש בו זנבון? זה יתהפך. רק זנבון קטן, תאחוז בזנב? תאמין בזנב, תאחוז בו, מה זה תאחוז בו? תאמין בו. שלום יאמין בעצמו. יש לי נקודה אחת טובה, זה יפיל על הכל. נקודה אחת טובה שאתה רק צריכים להאמין בעצמנו. זה, מה עושה מצרים? מה עושה... הנחש הקדמוני אומר לך, אתה כולך נחש. זה מה שהוא רוצה להכניס בנו, שאנחנו לא מסוגלים, ואין סיכוי. עד כדי כך שבלבלו את משה רבנו, אבל הקדוש ברוך הוא מגלה למשה רבנו, אל דאגה, אתה תראה נחשים, אתה תראה עקרבים, אתה תראה חיות טורפות, אתה תראה נמרים ועריות, אתה תראה זאבים ושואלים, אל תפחד, יש להם זנבון קטן, עם זה הופכים את הכל, זה הכוח של יהודי, זה הכוח של הקדוש ברוך הוא, זה הכוח של הצדיקים, זה הכוח של התורה הקדושה, זה הכוח הנוראי, רק מה, משה רבנו מתבלבל, למה? כי הוא מתחיל לעבוד, ללכת לפרו, ולעשות רעש, למען עם ישראל. אבל מה הוא רואה? אחרי כל הרעש שהוא עושה וכל מה שהוא משתדל בשביל עם ישראל, כי הוא השתכנע שצריך לגאול את עם ישראל, הוא הולך לפרעה ומדבר עם פרעה. מה זה פה? ואחר בא משה ואהרון אמרו אל פרעה, כה אמר השם אלוקי ישראל, שלח את עמי ויחוג לי במדבר. מה אומר להם פרעה? מי השם אשר ישמע בקולו שלח את ישראל? לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא השלח. תכבד עבודה לאנשים ויעשו בה וישעו בדברי שקר. זאת אומרת, משה רבנו הולך לפעול אצל פרעה. גאולה, מה הוא מקבל? תכבד העבודה. אדם מתחיל לעשות כל מיני תיקונים ועניינים שהוא רוצה להזדכך ולהתנקות. הולך למקווה ועושה דברים יפים, מתחזק בלימוד תורה, מתחזק בתהילים, מתחזק בתארה וקדושה. מה הוא רואה? תכבד העבודה, נלחמים איתו, פרעה מתגבר עליו. אז משה רבנו הולך לקדוש ברוך אומר לו, מה קורה כאן? ויש משה לשם, למה הראות על העם הזה? למה זה שלחתני? תראה מה יצא פה, הכל מתהפך. נעשה יותר חמור ויותר גרוע. שמה אני צריך כל הסיפור הזה? אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תדאג. עד עכשיו היה לו עסק איתכם. פרעה היה לו עסק איתכם. עכשיו, כשהוא לא שמע מה ששלחתי אותך, והוא לא שמע בקולי, עכשיו כבר יש לו עסק איתי לפרעה. מאז מה אומר הקדוש ברוך הוא, ואומר שם אל משה, אתה תראה אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם, וביד חזקה יגרשם מארצו. נכון, זה התהליך, ככה זה עובד. הולכים, מתחילים לעבוד השם יתברך, מתחילים להתחזק באמונה ותפילה ודברים טובים. אז מה, תכבד העבודה, אתה מרגיש בדיוק הפוך, נלחמים איתו, לא מוותרים, הם יוצאים למלחמה. אז דע לך, עכשיו יש להם עסק עם הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך אומר למשה רבנו, אל תדאג, עכשיו פרעה יש לו עסק איתי ישירות. עד עכשיו היה לו עסק איתכם, עכשיו יש לו עסק איתי ישירות. אתם הנציגים שלי, אתם הילדים בנים שלי, עכשיו אתם תראו שאני מתעסק איתי ישירות. אין לכם מה לדאוג, אבל רק מה? תלכו עם כל העצות שלי, את האדם יאמין בעצמו, את האדם יאמין שיש בו דברים טובים, את האדם יאמין שאפילו אם הוא רואה נחש, יש בו נקודה טובה, שידע שאם הוא יגיד דיבורים טובים, אז העלים שלו יפרחו יפה, ואם הוא יאמין בעצמו, ויגיד אהיה, אז יהיה פה אהיה אשר אהיה, ואם יאמין בעצמו שיש בו דברים טובים, והקדוש ברוך הוא אוהב את כל אחד מישראל, ואפילו הפושע הכי גדול חלילה, אז הקדוש ברוך אומר לו, אני איתך בתוך הסנה, אז עשית החרוצה של המזומן, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, כדאי לך, תדע לך שלא תוכל לברוח עם האגוזים ביד, תעזוב את האגוזים ותברח, צעק לשם, תתחיל לברוח, לא כדאי לך, תעזוב את האגוזים, לא תוכל, אחרת יתפסו אותך, לא תוכל להיות קשרים כל התאוות, אי אפשר להיות כך, זה לא עובד, תתחיל לצעוק לשם ולהאמין בעצמך, ועוד פעם לצעוק לשם, עוד פעם להאמין בעצמך, ויתחזק, להתחזק בלימוד התורה הקדושה, ומקוואות, ותהילים, וההתבודדות, ודבר לשם, ולהאמין בכל נקודה ונקודה, ולהאמין שאפילו רואים נחשים והקרבים ונחשים ושואלים, אז יש בכל אחד נקודה טובה שמעפילה על הכל, ויש לפני ואחרי, לפני ואחרי, זה לא פעם אחת בחיים, זה כל רגע בחיים לפני ואחרי, כי הפנים משתנות, הפנימיות משתנה, ואפשר להזדקך, ואפשר בכוח הצדיקים אפשר להזדקך ולהתאר, ולהזדקך ולהתאר, עד שנזכה כולנו לטהרה כזאת נפלאה, לקדושת הברית עוד נפלאה, לטהרת הברית עוד נפלאה, נזכה כולנו לטהרה כזאת נפלאה, שיתגלה משיח צדקנו ויגלה אותנו, נזכה כולנו לתיקון השלם, ועד משיח צדקנו רבי אמן ואמן.
האזנתם לשיעורו של הרב מאיר שלמה שליטה. ניתן לקבל מידע על זמני השיעורים ברחבי הארץ, וכן ניתן להשיג דיסקים של הרב בטלפון מספר 057-313-7313.